פיני וחברים, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
איזה תענוג. רק בשביל האות היה כדאי להגיע לאולפן, שלא נדבר על המזגן. שלום חברים, איתי חבריי הנכבדים. הרלה.
אלן.
שהוא מביא פה את מרבית המאזינים, ובן, שהוא אחראי על...
הוא כל... מביא את מרבית המאזינות.
בן אדם כבר עם ילד, הלו. כן, גבוה, יפה.
ילד אחד זה רק מה שהוא יודע עליו, תחשוב כמה יש שהוא לא יודע עליו.
אתה מבין.
ילד אחד זה בתעודת זהות.
בדיוק, יפה.
חברים, אנחנו עושים היום תוכנית על מה שקורה בקיץ, החתמות, התחזקות.
מלפפונים.
של קבוצות מלפפונים, עגבניות, כל מה שאתם רק רוצים.
התחזקות, התחלשות.
בדיוק, אלה שעוד לא הספיקו, ואני דווקא אתחיל, לפני שתתחילו לדבר על שחקנים וכאלה, ונתחיל גם מלמעלה, ונגיע למרכז טבלה, לא נלך יותר מדי למטה, כי זה, מה שמעניין זה שלושת הקבוצות הבחירות שיהיו בשנה הבאה, שאני לא יודע מי תהיה ראשונה, שנייה או שלישית, אבל מכבי תל אביב, הפועל ירושלים והפועל תל אביב, קחו את זה באיזה סדר שאתם רוצים, לא קבעתי את סדר הליגה בסוף שנה הבאה, בסוף העונה הבאה, אבל אני רוצה להגיד ככה, ממה שאני מתרשם, אוקיי, ואנחנו נדבר על זה גם, אחד, יש בעיה גדולה לקבוצות, להחתים, קודם כל, להחתים שחקנים, אתם יודעים מה, בואו נגיד ככה, קודם כל, לכל הקבוצות בליגת העל, יש מאמנים.
כן.
אוקיי? אילת ירדה, והיא כבר לקחה מאמן, לפי המיקום שלה הנוכחי, בליגה לאומית.
דניאל גוט.
כן, בליגה לאומית. עכשיו, כל הקבוצות, המאמן הלאומי, קיבל את הקבוצה האחרונה, את הפולה.
זה קטע.
לפט אובר.
נכון, זה קטע קטע.
כן.
איך אתה מסביר את זה?
אתה מסבך אותי, אבל אם מתחילים בתסבוכות...
לא, זה באמת מעניין.
כן, תשמע, אני אגיד ככה באופן כללי, כי אריאל הוא גם חבר, הרקורד שלך בקבוצות הוא לא רק הידע שלך בכדורסל, אלא אחד הוא ההצלחות כמובן,
ונזכיר שאריאל, העונה האחרונה שלו בליגת העל, הייתה סוג של טראומה ספורטיבית. הוריד שתי קבוצות בתכלס, באותה עונה.
אז זה מה שזוכרים.
כן.
כאילו, בוא נגיד ככה, שאם הוא ייקח עם אליפות עם הפולה בשנה הבאה, הוא יהיה הראשון בין המועמדים.
לקידום וזה.
אוקיי?
ובסוף הפולה תיקח אליפות, ויש לנו פה אחלה טייק שלך. אנחנו ידענו, מה זאת אומרת? זה לא הפתעה.
אז אני מקווה בשבילם שלא ירדו ליגה. לכן אני אומר, אחד, זה לא רק הידע שלך בכדורסל, זה הרקורד שלך, ובמיוחד בשנים האחרונות, ואריאל עשה טוב שהוא הלך, כאילו למעמדו, אפולה לא מתאימה.
כן.
אבל הוא הלך חזרה לגלגל, אוקיי? Mm-hmm. ועכשיו מתחילים 15 מאמנים, שבשנה הבאה, קודם כל 25% כל שנה, זה אומר, מה זה אומר? 4 מאמנים? מתחלפים. אין יותר מדי מאמנים בחוץ, אבל בוא ניקח...
יש דני פרנקו.
דני פרנקו בחוץ, חבר'ה. דני פרנקו בחוץ.
זה מקדם פיתורים, מה שנקרא. כשיש לך סחורה כזאת שמחכה.
שירדו כולם. אוקיי? עכשיו, תשמע, את עודד קאטה שהוא לא יחליף.
גם את דדס כנראה שלא.
גם את דדס כנראה שלא. ובירושלים... שלקחו את הסיכון, יש להם מאמן יותר קרוב, מה שנקרא.
כן, כבר על הפיירול.
כן. ואחד הדברים שאני אומר לכל... תראה, מי שהסריח את התפקיד הזה, זה דווקא רלף וצביקה.
שהיו הראשונים.
שהיו הראשונים להסריח את התפקיד. הם היו מנהלים מקצועיים, והם החליפו את המאמן.
רלף עשה את זה במכבי ב-94 ו-95, הוא היה עם... לא, הוא היה בהתחלה עם מולי, במכבי, אחר כך בחולון, והפך למאמן.
את מי הוא החליף במכבי?
את מולי.
את מולי.
כן.
אוקיי, וצביק החליף את קטש.
נכון.
אז, אז, אז אני אומר שמי שבחר, וזה אמרתי גם ליונצ'וק, אמרתי לו, תקשיב, אם בחרת בתפקיד מנכ״ל, או GM, מנהל מקצועי, מה שנקרא.
ספורט דירקטור,
whatever. אלא תקראו לזה כל אחד.
תמתג את זה איך שבא לו.
כל אחד איך שנוח לו, לא איך שבא לו. אז זה תפקידך.
כן.
כאילו, אתה שם.
זה המקצוע שלך.
זה המקצוע שלך, ואתה לא יכול להחליף את המאמן.
נכון.
אתה יכול במקרה קיצוני משחק, אבל אתה צריך לדאוג שיהיה מאמן, זה תפקידך.
אז, ויונצ'ו כבר הספיק פעמיים להחליף, מאמנים. פעם אחת כעוזר ופעם אחת כמנהל מקצועי.
אז עכשיו מאחר והוא ודן שמיר הם גם חברים.
בינתיים.
אז כדאי מאוד שדן ידע שמעמדו זה מנהל מקצועי, וזה מחזק. אגב, אני אומר לך שעכשיו אפשר לספר, כן? כי דיברנו על זה כבר לפני איזה חודש וחצי, חודשיים, שברגע, כשהוא קיבל את ההצעה...
מי?
יונצ'וק. אמרתי לו, קח לידך עוזר מאמן מנוסה.
אוקיי.
כאילו שאין לו פריטנציות להחליף אותך.
כן.
עכשיו, יכול להיות שדן הגיע לסיטואציה שנמאס לו להחליף מאמנים ולהיות איזה... אני לא יודע כמה... מה...
זהו, כי מיתי אומר לך לפני חודשיים שהצוות המקצועי של הפועל ירושלים העונה יהיה... יונצ'וק ודן שמיר, היית אומר לי, כן, בואו, דן שמיר מאמן, ויונצ'וק חוזר למנהל מקצועי. זה כאילו התהפך.
אוקיי, אז עכשיו נדבר גם על הבעיה, אוקיי? הרצליה, מנסים להוציא כסף מירושלים בדרך כזאת או אחרת, אבל אני לא יודע אם זה מוצדק או לא, אני לא ניכנס לזה.
תשמע, זה לא נראה טוב שדן שמיר מודיע על פסק זמן מאימון ומבקש להשתחרר בגלל סיבות אישיות, ולמחורת חותם...
אגב, מאחר ויש על זה חוק התיישנות, אני גנבתי את דן מהפועל תל אביב לפני...
או לא, לא, הנה, נו.
מה קרה לך? ארז לא דיבר איתי...
טוב, זה...
קצת פחות שאני מצביקה.
מתי זה? מה?
הוא היה עוזר... כן, כשהייתי במכבי, הוא היה עוזר של זה, הוא לא חתם שם, אבל הוא אמר, אמר להם שהוא...
סיכם,
בדיוק מה שבאתי להגיד.
כן, כן. ועכשיו זה, עכשיו, תשמע, יש שם איזושהי בעיה. הבעיה הראשונה, לפחות אני יודע, אוקיי? אקוניס מכחיש. אבל...
אם אקוניס מכחיש, סימן שזה נכון.
לא דיברו עם דן, מסוף העונה, איזה חודש וחצי, משהו כזה.
מי, הרצליה?
הוא היה תחת חוזה.
כן, על חוזה לעוד עונה.
עכשיו כן, צלצלו, תגידו, חבר'ה, בחור, מר בחור, הייתה עונה חרה, הפסדנו 8-9 משחקים רצוף, בוא נחליט, אתה רוצה לקחת את זה, אתה מאמין בקבוצה, נחליף שחקנים, נעשה שחקנים, בוא נה, היה שם הרכבת של שחקנים, נדמה לי איזה 12-13 זרים החליפו שם.
העונה בכלל הייתה עונה קשוחה עם מלחמה
וכ אומרים בדרך כלל, אי אפשר להחליף 12 שחקנים, אפשר להחליף מאמן. מה שהיה, שהחליפו את כל השחקנים, לא יודע כל השחקנים, החליפו 12 שחקנים ולא החליפו את המאמן. זה איזשהו...
וכמה זה זה, תחשוב על הקיץ הזה, נגיד נשאיר את מכבי וקטש בצד. הפועל חולון, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב. תדמיין שדן שמיר, רק בעונה האחרונה, היה מצליח עם הרצליה, ברור לך שהוא מועמד לכל שלוש הקבוצות האלה כמאמן. אבל... זה לא קרה.
שמע, ברגע שגיא גודס החליט שהוא לא מאמן בחיפה, הוא הפך להיות המועמד היותר בכיר, ובצדק.
לכל קבוצה שתחפש.
מאמן מכבי תל אביב, מאמן נבחרת, כל ה... דיברנו על רקורד.
יש לו את הרזומה שלו. אליפות עם חולון.
יש לו את הרזומה שלו, הוא גם מאמן מהטובים.
כן.
אוקיי? אז אנחנו חוזרים רגע לירושלים, יש שם צוות, לדעתי, אם דן באמת החליט שזה תפקידו בעתיד, להיות מנהל מקצועי, והוא כבר עבר כמה קבוצות בארץ, באיטליה וברוסיה, והוא יודע את התפקיד.
בניו זילנד.
והוא יודע את התפקיד.
כן.
לא, בניו זילנד הוא היה מאמן. תפקיד הניהול המקצועי, כן? דן כדורסל הוא יודע, אין ספק.
להביא שחקנים הוא יודע.
להביא שחקנים הוא יודע, שזה בתפקיד של מנהל מקצועי, זה הדבר החשוב. תקציבים וחלוקה של תקציב לשחקנים, יש הוצאות, בוא נגיד, 40-50%, ב-50% של השחקנים צריך לדעת איך לחלק את זה.
נכון.
בין, בוא נגיד, 1 ו-5 תפקידים, רכז וסנטר קצת יותר, ובשאר קצת פחות.
מה שנשאר.
בדיוק. עכשיו, בוא נלך רגע לשחקנים ולסיטואציה בשוק.
רק לפני זה, לסגור את הפינה של דן שמיר ויונתן אלון, במסיבת העיתונאים שדן שהוצג, למדתי ממך לתחמן קצת, ניסיתי להוציא מהם את המשפט שאתה אמרת כשהתמנית לעוזר של גודס. קחו את המילה שלי, אני לא אחליף אותו. אתה זוכר שאמרת את זה.
ברור.
אז אמרתי להם שם, הוא מנהל מקצועי, בדרך כלל הופך למאמן, מה מומי, כאילו ניסיתי לחלץ את האמירה הזאת, אז יונצ'וק ישר נפנף אותי ואמר, אני בא לפה בשביל להצליח, ואם אני אקשל, שיביאו מי שהם רוצים, פחות או יותר, לא במילה במילה.
ומה, שיביאו מי שהם רוצים, זה אומר כבר יביאו? זה אומר
שהוא הולך? זה יכול להיות שמבחינתו, אם הוא ייקשל, אז שדן שמיר יחליף אותו, זה לא מעניין אותו. הוא בא בשביל להצליח, הוא לא חושב על האופציה של להיקשל.
תראה,
תשובה נחמדה, אני חייב להודות.
אחד הדברים, תשמע, אני מקווה שזה לא הסיטואציה, למה אני אומר לך את זה? כי אתה יודע, דיברו על זה, ואני שם את זה על השולחן רגע, שהיה את הסיפור של גיא במכבי, אז אמרו רגע אחד, כן יצליח, לא יצליח, בוא נביא לו איזה חיזוק.
כן.
אוקיי? ומה כולם אמרו? מה זה חיזוק?
אתה בא להחליף אותו.
מה זה חיזוק? הביאו מישהו שביום הדין יחליף אותו. סיפרתי כבר את הסיפור שהיה לנו?
לא. שמה?
לא סיפרתי. בוא נספר. אני קודם כל, נפגשתי, בהתחלה נפגשתי עם דני פדרמן ואיתו, ואחרי זה נפגשנו לבד, ואמרתי לו, תקשיב, מילה שלי, ברזל. אני לא מחליף אותך בשום סיטואציה. Okay. אתה הולך הביתה, אני הולך איתך.
כן, אני מניח שהוא חשש בהתחלה.
ברור שהוא חשש.
הוא גם דיבר על זה?
תשמע, כל מי שהוא התייעץ איתו, אמר לו, תקשיב, מצד אחד, אל תעיז. מצד שני, פיני יש לו מילה.
אוקיי.
הוא בא, דיבר, שמתי לו את הזה. באמצע העונה הייתה לנו בעיה. לא הלך איזה שבועיים, שלושה, והפסדנו, ופה ושם, ונסענו לספרד. ולפני, לא נסענו, לפני הנסיעה הוא אמר לי, קח את המפתחות.
וואו. באמצע העונה הראשונה
שלו. גיא מספר את זה בעצמו, לכן אני יכול לספר.
אוקיי.
אני שמעתי את זה לפני, בתקופה האחרונה ממישהו. קח את המפתחות, אמרתי לו, גיא, זה לא משנה אם הם יבקשו, או אתה תבקש. אני מילה שלי, לא מחליף אותך. אתה רוצה ללכת הביתה, אני הולך הביתה איתך. אתה רוצה יומיים שלושה, אני מוכן להעביר את האימונים ביומיים שלושה האלה, וללכת, ונלך למשחק, אנחנו הולכים למשחק ביחד.
Okay.
אתה מנהל אותו, אני פה. היה משחק קריטי. ונסענו לספרד, אני עברתי את השני אימונים האחרונים, שלושה אימונים, לא זוכר בדיוק, אנחנו למשחק, וניצחנו אותו. עכשיו, גם השחקנים הרגישו שמשהו קורה ב... Okay. בטריטוריה שלנו, ואני רק אספר לך דבר אחד, אני הולך לסוף, ניצחנו אותו משחק, נכנסתי לחדר הלבשה, גיא עמד כמו גבר שבגברים, אמר, כולנו מבינים למה ניצחנו אותו משחק, עמדו כל השחקנים בחדר הלבשה ומחאו כפיים איזה 30 שניות, ככה, ויום אחרי זה חזרתי למעמדי.
יאללה, איזה גבר גיא אבל גם.
גיא גבר, אני אומר לך, בלי הסיטואציה הזאת, כן, גיא גבר.
ותגיד
אני,
אתה...
אני יודע מאוד דברים.
וכשאתה בסיטואציה הזאת, לא דגדג לך לחזור?
אני, המילה שלי יותר חשובה לי
כן,
מכל
ברור.
דבר אחר.
ברור לי לא... שלא הייתה לך התלבטות בכלל, אבל זה לא, לא. ככה ב...
לא, לא בסיטואציה הזאת. תקשיב, אם אני הייתי, אם אני הייתי צריך, רוצה לאמן קבוצה מאתגרת ביורוליג, הייתי הולך לקבוצה עם אתגר, אוקיי? אבל כל ההצעות שהיו לי, היו הצעות, אתה יודע, לא משהו
שהדליק אותך.
שעשה לי משהו, עשה לי פרפרים בבטן. וזה נשאר ככה, מה שנקרא, אתה יודע, שהייתי צריך ללכת, או לפנתן אייקוס או לאיגוד הכדורסל, זה היה בדיוק אחרי שאימנתי עוד במכבי שהתחלתי, לפני 10 שנים.
כן.
והייתה איזו סיטואציה שיכולתי ללכת לפנתן אייקוס. לא רוצה להגיד לך שהייתי באיזה משחק של אולימפיאקוס, אתה יודע, כשאני בא לאולימפיאקוס, אני מקבל מקום ליד האחים.
בטח.
כן.
ביניהם.
אז אחד, לא ביניהם, ביניהם יש את האישה של אחד מהם. ובא אליי אחד האחים, ואמר לי, אני יודע שאתה מדבר עם פנתנייקוס. אמרתי לו, אני נותן לך מילה שאני לא הולך לשם. ככה. ואז ברגע זה זה כאילו בוטל. כאילו...
ירד מהפרק.
נתתי מילה ובזה כבר... עכשיו ש... שהיה לי את האופציה, הוא איגוד הכדורסל הזה, אמרתי, אני יודע שמה שאני ארוויח באיגוד הכדורסל, מה שאני ארוויח בפנתנייקוס, אני ארוויח ב5-6 שנים באיגוד הכדורסל, אולי אפילו יותר.
אבל לפחות יהיה לך את
ה5-6 שנים. אבל לפחות יהיה לי, בפנתנייקוס אני יכול 3 חודשים והוא מנפנף אותי.
זה היחיד שאתה, ינקופלו, זה היחיד שאתה מקלל אותו, שהכסף שלך ילך לתרופות, הוא אומר תודה רבה, כי יש לו ענקית תרופות,
בדיוק. הוא מעלה את מחיר האופטלגין בסנט, וזה.
מחתים סנט.
אבל נשארנו חברים.
יפה.
אני ודימיטריס חברים. אתה יודע שהוא לפעמים מהמגרש, אתה יודע, הוא בא לכיסאות הלבנים שלו, בקבוצה שלך באולם.
הם לבנים מהאבקה, לא מה...
הוא יודע איפה הכרטיס שקיבלתי, הוא עולה עד אליי, מחבק, יורד חזרה למגרש. כן. אנחנו בשחקנים, עברנו את המאמנים, יש מאמנים, לא, חתכנו את זה, יש לנו... בוא נגיד, מה שיעניין השנה, זה שלושת הקבוצות הראשונות, מכבי, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, אנחנו לא קובעים את הסדר היום, אני חושב שגם תוך כדי העונה, וגם תלוי במצב המדיני פה, יכולות להיות הפתעות. כאילו...
יחזרו לשחק בארץ וכל מיני כאלה?
אחד, יחזרו לשחק בארץ, שניים, שחקנים... אתה לא מקבל את השחקנים הטובים, אבל אתה אולי מקבל את אלה שבאוקטובר-נובמבר יפלו מה-NBA, לפני תחילת העונה, ואז אולי זה יעלה אפילו יותר כסף. אבל יש, הסיטואציה הנכונה להיום, אמרנו, בגלל המלחמה, שחקנים טובים, חוץ מאשר הפועל תל אביב, הפתיעו מאוד,
מאוד,
עם
מאוד.
ההחתמה שלהם, שחקן ברמת יורוליג.
ג'ונתן מוטלי.
טופ יורוליג,
כן.
בין הגבוהים לפחות, הצליחו להחתים אותו, לא משנה כמה זה עלה להם.
אז בוא ניתן את הכבוד באמת לקבוצה שעובדת הכי קשה והכי טוב.
שגם החתימה היום בית. שחקן.
עוד אחד.
מי? הפועל?
כן.
מי החתימה היום?
את אייס...
נכון, וויינרייט, נכון. זה היה היום? וואו. כבר היה
וויינרייט. חזמן עובר,
נרדמת ברכבת.
כן, כן, לגמרי. אז הפועל תל אביב, מה אתה חושב על מה שהיא עשתה עד עכשיו?
תראה, הם בונים קודם כל קבוצה לקחת אליפות פה.
כן.
הם מקדימים היום את מכבי ברוב הדברים, אוקיי? אני אגיד את זה גם בסוף העונה, ואני אומר את זה היום.
אוקיי.
היתרון היחידי של מכבי נכון להיום, זה בעמדת המאמן. עכשיו השאלה, מה יצליחו לחבר? עכשיו, מכבי יש לה בעיה לא רק בהחתמה, כי שחקנים בכירים ביורוליג, קודם כל הולכים ביורוליג. אף אחד לא רוצה ליפול מהגלגל.
כן.
אוקיי? והפחות טובים, שהם היו בינוניים ומעלה ביורוליג, ועדיין לא מצאו קבוצה, מסיבות כאלה אחרות. דרך אגב, יש כאלה כמה משוגעים גם, שלא מוצאים, שמחליפים קבוצות באופן קבוע. מי שהיה ביורוליג, טוב לו בקבוצה שלו, טוב לו עם המאמן שלו, והייתה לו עונה בינונית ומעלה, נשאר בקבוצה.
כן.
יש 16-18 קבוצות? 18 קבוצות, זה המון.
נכון.
זה המון. תחשבו שבכל קבוצה, יש איזה 7-8 זרים. 7-8 זרים על 18 קבוצות, זה, 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 זה 130-140 שחקנים לפני החלפות.
מקומות כן. ב...
בדיוק. עכשיו תראו, נכנס השוק ביפן.
כן.
שוק עם טונות של כסף. נכנס האמירויות, משהו שם אבו דאבי ואבו שמאבי, כן. וכל אלה...
שהם כרגע באדריאטית משחקים.
משחקים באדריאטית, זה אומר שהם מתקרבים לאירופה.
נכון.
עכשיו, אנחנו מזרח תיכון, הם מזרח לא רחוק אפילו, אוקיי?
כן, גם נראה אם אני עכשיו מזרח
כן,
תיכון.
כן, אז אנחנו אחורה, מכבי לא רצו שהם יבואו בגלל שזה יעלה את המחירים. עכשיו, אנחנו כולנו מבינים שהשלב הראשון זה אדריאטית, והשלב מה שיקרה כזה ככה, זה שהם כנראה יביאו 12 זרים ויזכו באדריאטית, ואז הם יעלו, הראשונה באדריאטית, נכנסת ליורוליג. אז אחד, זה מפריע לפרטיזן ולכוכב האדום,
כן, נכון.
מכבי תל אביב היחידים שצייצו בעניין, שאמרו, אני לא יודע, לפחות מישהו ציטט אותם, שהם לא כך רוצים שזה. עכשיו, אני לא כל כך יודע מי מנהל את העסק שם.
שמועות, מי המאמן?
שמועות אומרות שניקולה בידו מהובבת שם, וכן. והמאמן הוא גולמנס, כן. לא הביאו מאמן אמריקאי. נכון. זאת תהיה קבוצה אמריקאית. אולי יש שם איזה
סרבי לרפואה.
מה?
איזה סרבי לרפואה, לא אמירתי אפילו.
לא, 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 כן. אולי, לא יודע, אולי יש שם איזה משהו זה. בעיקרון, זה התוכנית. הבעיה תהיה בשנה הבאה יותר גדולה מהשנה.
כן.
כי השנה זה הפועל תל אביב מזנבת במכבי, ובהפועל ירושלים, למרות שבהפועל ירושלים הערמות של הכסף לא נגמרות, השאלה אם רק רוצים להוציא אותו.
זהו, בינתיים זה לא נראה שהם מוציאים כל כך.
אוקיי. עכשיו, השאלה אם הם עושים בחוכמה או לא.
כן. נראה לי שהפועל תל אביב, אם יש מילה אחת שחוזרת תמיד בכדורסל, זה לסמוך על התהליך, הפועל תל אביב אין תהליך.
לא מעניין תהליך. הם מנסים לעשות בממדים שלהם, מנסים לעשות מה שפנתינייקוס עשתה בשנה שעברה. תחתים, 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 ועם הכישרון אתה תלך קדימה.
אני אומר באופן כללי, אני לא אוהב את זה, כי אני מאמין בקבוצה, בהמשכיות. תהליך זה מילה שאני לא אוהב.
כן.
וטוב
תהליך זה מפלטם של המפסידים.
כן, זה תהליך, זה בסוף אומרים תהליך. כן. פה שאומרים בהתחלה, פועל תל אביב, שמה את החבילות בהתחלה, ולדעתי, אני לא יודע, יש שם 5 זרים עכשיו, צריך לחתים עוד 3. הם הולכים על השפיץ.
כן.
אוקיי, לא יודע אם זה יהיה, אבל אני כבר אומר לכולם, לכל האוהדים, מכבי וזה, שידעו, המחירים עלו.
תראה, אתה יודע שאחד הדברים שהכי מעליבים כדורסלנים זה שאומרים עליהם שהם שחקני טניס. כלומר, שאכפת להם רק מעצמם. וזה אחד המשפטים ששמעתי על מוטלי. עכשיו, מוטלי ברגע שהוא בא לקבוצה כמו הפועל תל אביב, ברור לכולם, ברור גם לו, שהוא הכוכב של הקבוצה. והשאלה היא, ושלא יובן לא נכון, החתמה אדירה מבחינת הפועל תל אביב, ברגע שיש לך הזדמנות להנחית אחד כזה, אתה מנחית אותו. עכשיו השאלה, אוקיי, once הוא כבר יהיה פה, מתחילים להתאמן, מתחילים לשחק, איך לנהל את זה? וכשג'ו רגלנד הוא הרכז, צריך לחבר ביניהם, זה מאוד חשוב, לא רק ברמה המקצועית, גם ברמה האישית, ואני חושב שהחיבור בין השניים האלה הולך להיות אחת מנקודות המפתח של העונה כולה.
תראה, קודם כל, סנטר תלוי בשחקני חוץ.
כן.
יקבל את הכדור, לא יקבל את הכדור.
וג'ו נותן את הכדור.
את האחרון הוא נותן.
כן.
הוא לא ייתן למישהו שייתן, הוא ייתן, הוא יחזיק בכדור.
הוא צריך את הטפס
עד שיש לו מסירה.
הוא רוצה את האסיסט.
כן. בדיוק. כן. או חדירה לטבעת.
כן.
עכשיו, אם לא, שמוטלי ילך לקרש, ויקח את מה שמחתים. אני אגיד ככה, הסיפור של רגלנד, זה שהוא מחזיק בכדור המון, ואני אגיד, יותר מזה, השחקנים שהחתימו כדי להחליף אותו, אני יודע שיש בעיה של ישראלים. 3 החתמות הישראליות של הפועל תל אביב, לעניות דעתי, לא מספקות. לא מספיקות, לא מספקות.
אבל אם אתה מחתים שחקנים זרים בקליבר כזה כמו מוטלי, אולי דווקא השחקנים משלימים, זה...
תשמע, דווקא בגלל זה אני אגיד לך, מוטלי הוא שחקן פנים משמעותי. כאילו, הוא מקבל את הכדור בצבע, אני לא בטוח שהוא יוציא אותו למישהו, עד שהוא יקבל אותו. להחזיק מסביבו שחקנים בלי כליה, זה מצופף את ההגנה.
בעיקר בכדורסל של דדס.
עכשיו, רק שתדעו, ירוצו, הכל יהיה בסדר. יעמדו, שאלוהים יעזור להם. אתה מבין? הכליה, למרות שהיא השתפרה של פלטין, זה לא הנקודה החזקה שלו. לגבי...
כן, פלטים בא בשביל לעשות אנרגיות והגנה.
נועם יעקב, אז כמה אנרגיה והגנה?
כן.
כמה אנרגיה והגנה?
בכלל, כשאתה מסתכל...
נועם יעקב, אותו דבר. רגלנד, אני לא זוכר את האחוזים שלו פה בשנה שעברה.
בחולון, אתה אומר.
לא, קודם כל בשנה שעברה. חולון היה עדיין זה. אבל תכף אתם תמצאו.
בחולון הוא אהב בעיקר את הטבעות בארנה.
כן.
הדופק שם 40-30 נקודות כל משחק.
לא, הבעיה היא כמה אחוזים, אחוזים. אחוזים מהשלוש.
בוא נראה. הנה, רגלנד בליגת האלופות השנה, עם פריסטרי 31% ל-3.
חבר'ה.
תשעה אסיסטים לערב.
אתם, הוא פסר אחרון.
כן.
עכשיו תראו, נועם יעקב, פלטין, בלייזר, דפק איזה שלושה שנה שעברה?
יאללה, היה אחת.
מה? הייתה איזה אחת, נכון? בוא נגיד, היה פעם, נחשב פעם לקלעי 3, אבל השחקנים האלה, אם הם, בוא נגיד, 7, 8, 9, בארץ, זה בעיה. כאילו, אתה הולך היום להתמודד עם מכבי תל אביב והפועל ירושלים, עזוב רגע את הליגת אלופות, את היורו-קאפ, עזוב את זה. שם ישחקו 7 זרים, 8 זרים.
קל.
אתה מבין? פה, אם אתה הולך להתמודד עם מכבי תל אביב, אתה בבעיה.
אם אני לוקח נקודה ספציפית, הקו האחורי של הישראלים, זה אומר נועם יעקב, ברטי מור וגיא פלטין.
ברטי מור עוד לא שם.
בהנחה שיהיה, כי לאן הוא ילך? כאילו, הפועל ירושלים, קאבי תל אביב, זה לא בדיוק.
לא יודע, יש לו סוכן שיכול למצוא לו בחו"ל. אם הוא רוצה, היום הוא כבר נשוי וזה, אבל אם הוא רוצה לשחק בחו"ל...
יש לו שוק, אתה חושב?
שמע, הוא נתן עונה לא רע.
כן, לא יודע אם בגילו וזה, ומה יהיה עם הפודקאסט שלו?
אנחנו נעביר אותו לפה.
בדיוק. לא, אבל ברצינות, איך אתה רואה את הדבר הזה עובד?
מה שאתה אומר עכשיו זה, אתה עוזר עכשיו להפועל תל אביב, נהל את המסע ומתן איתו או נגדו.
כן, לגמרי. לא אמור להיות מסע ומתן.
את זלמן זולן כבר ויתרו.
נכון. הביאו את רוינה.
רוינה הוא בחור על הכיפק, שומר...
סנטר שלישי, נגיד.
ריבאונדר, כן, אבל...
אבל איך זה אמור לעבוד? כאילו, נועם יעקב בגילו, לא יקבל את המושכות, ברור לו בקבוצה שיש את רגלנד, אבל מה הוא כן יקבל ואיך זה אמור לעבוד? פלטין לדעתי יהיה כזה...
הוא אחלה שומר, אחלה חוטף.
הוא יהיה בולדוג.
כן, תראה, אחת הבעיות לשחקן, זה כשאתה משחק מספר דקות, מה שנקרא, אתה לא חם לקליעה.
כן.
לפעמים, ובמיוחד כאלה שלוש, יכולים להחתיא 2-3 זריקות, ולשים אחרי זה 3 זריקות רצופות. אבל כשאתה משחק 5-7 דקות, ואתה לוקח שלושה אחת ומחתיא, אני לא בטוח שיש לך את השנייה בכלל.
נכון. כאילו מבחינת רוטציה, נועם יעקב וגיא פלטין באו במקום גיל בני ודסטי הנס. אבל גיל בני ודסטי הנס לא שיחקו, אז הכל יותר עמוס שם. עכשיו, מצד אחד זה נכון וזה חכם, ואתה צריך לשדרג, ולהפועל תל אביב צריכה עוד ישראלים, אחלה. מצד שני, איפה יעבור פה האיזון? זה סימן שאלה.
אנחנו בבעיה עם הסיפור של... בוא נגיד ככה, בסיטואציה הזאת, מכבי תל אביב יש יתרון.
כי?
בוא נחזור. תמיר בלט, ג'ון די.
בישראלים.
בישראלים.
כן, כן.
אתה מבין? אני לא יודע מה יהיה...
לפחות בקו האחורי.
אני לא יודע מה יהיה...
קו קדמי, עוד מעט נדבר.
בדיוק. אם אנחנו נדבר בעוד שבוע, זה לא...
לא הולך להשתנות.
לא, יכול להיות שזה ישתנה, לפחות לגבי רומן.
רומן זה הכל. רומן זה הכל. זה כל הקיץ של מכבי תל אביב, לפחות במבט פנימה לליגה שלנו, יוגדר לפי רומן סורקין נשאר או לא נשאר. אם רומן סורקין נשאר, מכבי בסדר. היא תביא את הזרים שלה.
לא יודע, אמרת לי מקודם שמכבי התקציב שלה היא יורד ב-30%.
משהו כזה.
אתה מבין שרומן הולך לקבל פי שניים.
כן, לפחות.
סביב $1,000,000 לעונה.
כן.
אתה יודע שלישראלים מיליון
דולר... תמיר בלט כבר עולה.
מיליון דולר זה שניים.
כן.
לא, אם אתה יודע, זה... אם לא, יש פה בחדר לידינו, יש רואה חשבון. לדיני מיסים.
הגבול הדעת כאן רואה חשבון לרואה צון.
עכשיו, תמיר בלט...
כפול.
תרגיל יפה עשה, הרוויח עוד $250,000. זה גם כן $1,300,000. אתה מבין שזה... אני לא יודע כמה ג'ון די וזה... לגבי ג'ק אנחנו יודעים, סביב $250,000, שזה גם 500.
אם הוא יהיה, כרגע אני שומע שהוא לא יהיה.
כן. לא רוצים אותו במכבי, או שרק קטש רוצה אותו, או שמה?
קטש רוצה, הנה חלוקת עוגת התקציב, כל ההתנהלות של מכבי סביב הסיפור הזה הייתה ברמת ההזויה.
למי שהיה, ודיברנו על זה שנה ואולי יותר, שחקן חמישייה במכבי.
שחקן חמישייה.
לא משנה, תן לו... תפקיד כזה או אחר.
ברור לנו שזה שהוא היה שחקן חמישייה, זה סמל העליבות של מה שמכבי הביאה בעמדה הזאת. ושאם יהיה רומן ויש את ג'יילן אורד, אז ג'יי כהן לא אמור להיות מקצועית כן. כל כך משמעותי, אבל דווקא בקיץ כזה, כשאתה הולך למהפכה שלא רצית, שכל הקבוצה הולכת להיות חדשה 80%, עם זרים שלא יודעים מה זה מכבי ולא יודעים מה זה יורוליג, ושהולכים ללכת לסיפור הזה עוד פעם של לטוס כל שבוע, אתה חייב דמות כמו ג'יי כהן בחדר הלבשה. חייב.
ודווקא בעיניי זה עוד יותר מתחדד, כשאתה חושב על מה שהיה עם המשכורות של הזרים באמצע העונה שעברה, וכל העניין של קצר בתקשורת וכולי, כאילו,
הקיצוץ,
או, כן. או שלמדנו איך שהם כאילו מתעסקים עם כל העניין הזה, או שלא למדנו איך מתעסקים.
שהודיעו להם ערב לפני משחק, שזה גאונות, כן. שמורידים להם 15% מהתקציב.
ואנחנו טמבלים, ישבנו פה באותו ערב, והילנו את מילוש תאודוסיץ', אבל מילוש תאודוסיץ' שיחק נגד אף אחד באותו ערב, כי...
לא נגד אף אחד, נגד כאלה שרצו שהוא ינצח.
בדיוק. את ה-15% העבירו אליו.
עכשיו, מה היה בסוף? הורידו את ה-15% או לא?
בסוף הם ירדו מזה, כי הזרים אפילו שרירים.
אוקיי.
בצדק מבחינתם.
הבעיה של מכבי תל אביב תישאר כל זמן שהמשחקים לא יחזרו לפה, יהיה למכבי תל אביב חסר 50% מהתקציב.
כן.
אתה יודע מה? אני אתן לך הנחה 40%.
נכון.
והסיפור של, ודיברנו על זה גם שנה שעברה, הסיפור של נושא המינויים, הוא בעייתי בכל מקרה. ברגע שאתה לוקח ממישהו כסף, ומבטיח לו שאם לא יהיה משחקים, הוא יקבל חזרה חצי,
זה הלוואה בלי ריבית.
באיזה ריבית? מה זה ריבית? ריבית שלילית.
כן, בדיוק.
תרומה זה הוצאה מוכרת, לא? לפחות זה.
אז שיתנו קבלה על תרומה.
נכון. יש סעיף...
לא, אני חייב, מאחר ואתה יודע יותר טוב ממני דברים על מכבי, אני חייב לדעת מה ההיגיון מאחורי זה.
הם האמינו שהקהל התגייס למענם.
אבל כבר מתגייסים בקורונה, התגייסנו.
בקורונה זה היה בקטנה, זה היה 3 משחקים שהלכו לאיבוד.
אוקיי.
בעונה שהתחילה כבר בלי קהל, לא מכרו מנויים בכלל.
הלאה.
העונה האחרונה הייתה סופר בעייתית. המתווה שנתנו, שמחזירים לך בסוף 40% על 3 שנים, משהו בפריסה של 3 שנים, היה בעייתי to begin with. מכבי, אני חושב, טעתה, כשהיא חשבה שהיא מסונברת ממה שקרה ב-25 השנים האחרונות, שמוכרים סולד אאוט את כל המנויים, ויש עוד רשימות המתנה של אלפי אנשים, ואמרו, אנחנו נשחק על הקלף הזה, שאם אתה לא חותם על המתווה, או אתה לא עושה מנוי לפי התנאים שאנחנו נותנים לך, בבקשה לך הביתה, יש 5,000 מי שישמחו לתפוס את מקומך.
תכלס, מה קרה?
תכלס, זה לא קורה. תכלס, מכבי, אני לא יודע להגיד לך מספר מוחלט, אבל אני מבין שקצב מכירת המנויים הוא איטי להחריד.
מוכרים מנויים? המילה הזאת היא מפתיעה.
כן, עצם מה זה, משווקים מנויים. יש 5 נציגות ישראליות באירופה, נכון? מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, חולון ורמת גן. כן? רק אחת מוכרת מנויים לאירופה. ולא רק שהיא מוכרת מנויים לאירופה, התנאי שלך לקנות מנוי לליגה, זה לקנות גם ליורוליג. הפועל תל אביב, הפועל ירושלים האחרות, מוכרות מנויים רק לליגה. כשיחזור אירופה לפה, נדבר, נעשה לכם מנויים לאירופה. זה...
אגב, אנחנו מבינים שלפחות במקרה של מכבי תל אביב, כל מי שקונה את המנוי, קונה את זה לאירופה בכלל.
ברור.
3,000 איש.
לאירופה ועוד 3-4 משחקים בליגה.
כן. 3,000 איש באים למשחקי הליגה, פחות או יותר, באים ילדים, מביאים מהעוטף, מביאים מהזה, כן. ממלאים 3,000.
6,000.
איזה 6,000?
היום הממוצע שלהם הוא 5,000, 6,000.
וואלה. בליגה?
כן, בסדר, תוריד מזה את המשחקים של ה-10,000 בדרבי, ירושלים. נגיד 5,000, אבל זה הרבה הזמנות.
אוקיי.
המון.
באוטובוסים העוטף.
כן, השנה היו קצת יותר אוהדים שבאו לליגה, כי לא היה להם יורוליגה. אז אמרו, זה הדרך היחידה שלנו לראות מכבי. סבבה. נחזור למה שאמרנו בכל החלק השני של העונה. אם ככה מכבי תל אביב מתנהלת, אם היא כל כך תלויה בקהל, אז מכבי תל אביב היא קבוצת אוהדים למעשה. אין לה עופר ינאי, אין לה מתן אדלסון ששם את הכסף יותר פחות.
אני דרך אגב אומר את זה שנים.
אז אם מכבי תל אביב היא קבוצת אוהדים, כמו שהייתה הפועל אוסישקין בזמנו, סליחה על ההשוואה, אני יודע שהיא מעצבנת את שני הצדדים, בשביל זה אנחנו פה. למה האוהדים לא בוחרים איזה נציג שישב בדירקטוריון?
מזמן אמרתי את זה.
למה הם לא עושים את זה?
הם 50% מהתקציב.
פריירים. באמת, פריירים האוהדים של מכבי.
אני לא יכול להגיד, אתה אמרת.
אמרתי.
אולי עם קצב המכירה הוא כזה איטי, זה צריך להיות הקלף
מיתוך. אולי זה מה שיהיה בסוף.
תקשיב, יש להם... צריך להיות להם say.
נכון.
הם, עזוב את זה שהם לא בוחרים שחקנים. הם יכולים להגיד, אנחנו אוהדים, אנחנו לא יכולים לבחור שחקנים, אנחנו לא מבינים, סטטיסטיקה, תפקיד, מה הוא יעשה, מה לא יעשה, אנחנו יודעים לקרוא שמות, כן. ומה הם עשו שנה שעברה, במספרים. אני לא יודע אם זה מתאים לשיטה של עודד, כן או לא, אבל יש החלטות שהן בפירוש, צריכים להיות שותפים.
ונדבר עכשיו גם על הניהול המקצועי, כבר התחלת להגיד
בבקשה.
שחקנים שמתאים וזה.
בבקשה.
אני לא מבין דבר אחד, תסביר לי אתה, אתה יום יומיים יותר ממני בכדורסל. מכבי תל אביב ידע לפני, אני הכי עדין איתה, ניתן לה גרייס. לפני חודשיים, היא ידע שלורנזו, וייד, בונזי וניבו עוזבים. ידע. אתה ידעת, אני, כולנו ידענו, גם הם ידעו. איך יכול להיות שמכבי תל אביב מגיעה, אנחנו היום בעשרה ביולי, היום החתימו מחליף ראשון לרביעייה. היו ג'יילן נורד וליבר ינדוף שחתמו קודם, הם לא אמורים להיות במקום הרביעייה המובילה, אמורים להיות המשלימים, יכול להיות שבסוף הם יהיו במקום הרביעייה. איך יכול להיות שהיום, רק, איך יכול להיות שמכבי תל אביב סיימה את העונה בלי שיש לה שמונה שמות בכל עמדה? איך יכול להיות שמכבי תל אביב סיימה את העונה בלי שלפחות שני שחקנים חתומים מהלבל היותר גבוה? דווקא בגלל שיש מלחמה, ודווקא בגלל שיודעים שיהיה קשה, הבנתי... תתביית על השחקנים האלה, לפני שכל אירופה רודפת אחריהם.
אגב, הוא שם חדש, הוא שחקן NBA.
וויניאן גבריאל, כן. כן.
הוא עשה איזה 130 ומשהו משחקים NBA, שזה דרך אגב הרבה יותר מאשר פארקר.
יפה. נתלטה בעילונות גבוהים.
כן. לא, אני עכשיו ציפיות, לא?
הוא לפי הניתור שלו, הוא גם יכול להתעלות בעילונות גבוהים, הוא רק צריך לקפוץ.
הבנתי.
זה אימור, וויניאן גבריאל, כן. זה אימור, אימור עם פוטנציאל, אני אומר לך שאנחנו ננהל פה כמה פודקאסטים, לפחות בחצי הראשון של העונה, שנדבר על בעיית העבירות שלו, כי אנחנו מכירים את השחקני הפנים האלה שבאים לאירופה, ושלוש עבירות בחמש דקות. אבל זה יכול להצליח, וזה מה שמכבי תל אביב, דיברנו על זה שהיא הפכה למכבי בלגרד, השנה היא מכבי לס וגאס. היא חייבת לקחת אימורים, אין לה ברירה אחרת. ברגע שהיא לא צריכה להביא פה מוטלי, שעדיין לא מצליח להבין
עכשיו השאלה היא כזאת.
אז...
בוא נעזור להם רגע.
יאללה.
עכשיו השאלה היא כזאת, לקחת היום שחקנים בכלום כסף, ולחכות שהמצב ישתנה.
אוקיי.
ואז לבוא ולהפציץ. אני לא... תראה, בוא נגיד ככה. יכול לקרות, עלול לקרות, אני לא אגיד עשוי אפילו, שהמצב פה ישתנה תוך כמה חודשים.
כן.
ואז מכבי... וזה יכול להיות גם לקרות לפני הליגה, לפני היורוליג. ואז מכבי תל אביב אומרים, חבר'ה, יש פה הפסקת אש, אנחנו, הם יכולים למכור את זה, ולהגיד, אמרנו, היום באוקטובר, אנחנו מביאים שלושה שחקני NBA, שנפלו מה-NBA. עכשיו תקשיב, יש כמה בעיות בנושא, גם צעירים וגם NBA.
מה?
אתה מקבל כסף על הג'י ליג, ושחקנים צעירים היום, מקבלים כבר טונות של כסף בקולג'ים. אתה לא יכול להוציא מפה שחקן צעיר, ואתה לא יכול להציז פרוספקט מה-NBA, כי הם מחכים, והם מקבלים כמה, פעם זה היה עשרות אלפי דולרים, היום זה כמה מאות אלפי דולרים.
כן.
אז ה-NBA סגר איזושהי נישה. אבל עדיין, מכבי תל אביב, שהיא מכבי תל אביב, והיא דרך ל-NBA, לחלק לא קטן מהשחקנים, והסוכנים יודעים את זה, במיוחד פה בליגה שלנו, שאף אחד לא שומר, אז הם גם עושים מספרים.
עושים אחלה מספרים.
בדיוק. כן. יכול מאוד להיות שאם מכבי תל אביב תחכה, היא בחודש אוקטובר-נובמבר, אם המצב פה ישתנה, אם, כן. אם תישאר מדינה קודם כל, כן. ואחר כך גם...
אם לא, אז גם ככה זה לא משנה.
בדיוק. אלו, אתה מנהל היום מסע ומתן עם שחקן, יכול מאוד להיות שלחלק מהם, במיוחד לאלה שיש להם משפחות, אם יש, אתה מבטיח להם חסינות. מה זה חסינות? יש פה טיל אחד על תל אביב, אתה יכול לנסוע הביתה. אתה יכול להישאר בבלגרד, תשחק רק יורוליג, כי תמיר בלט וג'ונדי ורומנים יהיה, ואני לא יודע מי, הם יישארו פה.
זה שאלה. הנה, אלכסה אברמוביץ' למשל, מפרטיזן.
לא בא בגלל זה.
כן, והוא רצה. מה זה, מה המסקנה? לשחק היום כדורסל בישראל כזר, זה עסק לרווקים.
כן.
באמת. כאלה ש...
ולאמיצים.
כן, או כאלה שיש להם קבלת החלטות משובשת. ואז לא בטוח שאתה רוצה אותם.
כן, זו באמת שאלה, העניין הזה. ואם אתה מגיע לאוקטובר ויש פה עדיין מלחמה וכלום לא קרה?
תתפלל לקדוש ברוך הוא.
תמיד טוב, אבל מה...
לא, לא יהיה פה כלום. אף אחד לא ירצה לבוא לפה. אם תהיה פה מלחמה...
לא, אז אוקיי מלחמה, ימשיך לך לדשדש כמו שזה מדשדש.
אנחנו עכשיו בחודש יולי, אם תהיה פה מלחמה באוקטובר, זה רק יהיה יותר גרוע. לא יהיה פחות ממה שהיום. אוקיי? יהיה פה רק יותר גרוע.
אני אגיד לך מה העניין. מתי אני התחלתי להעריך שפנתינייקוס חוזרת? כשאולימפיאקוס עלתה חזרה לליגה הראשונה. כי הם הסתרחו שם, פנתינייקוס, בתחתית היורוליג במשך כמה שנים, והיה גם קורונה, אז לא היה קהל, אז פחות היה לחץ, פחות זה. ברגע שאולימפיאקוס חזרה והתחילה לקחת להם אליפויות על הראש, אז הבנת שיאנקופולוס לא יוכל להרשות לעצמו את הדבר הזה. למה אני מזכיר את זה? כי מכבי תל אביב בסיטואציה הנוכחית, זה אפילו הגיוני שהיא תבוא ותגיד, שמעו, חבר'ה, אין לנו בית, אין לנו כסף, אין לנו זה, אין לנו זה. אנחנו מבינים שבעונה הקרובה כנראה לא נשחק בפיינל פור של היורוליג. אנחנו ננסה לבנות משהו של הימורים, שחקנים צעירים, ניתן יותר לישראלים, נביא את ים הדר ליד אמיר בלעד, וזה, נעשה קבוצה שכיף לראות אותה, ומה שיהיה יהיה, וכשיחזור יד אליהו, נחזור. הם לא יכולים להרשות לעצמם את זה, כי הפועל תל אביב בונה אחלה קבוצה, והפועל ירושלים בונה אחלה קבוצה, ואם הם לא יבנו קבוצה מספיק טובה, אז הם יראו את הפועל הנופה לראשונה מאז 1969, ואז לא יאמן, לא יעניין אף אחד, מלחמה, לא מלחמה, כן, זה הדבר שבאמת מטריד אותם, ולכן, מה הדליק את האוהדים של מכבי בקיץ הזה הכי הרבה? לא בולדווין או בראון, ולא קולסון, ולא ריבו, ג'יי כהן. הצורה שבה ג'יי כהן הודיע על זה שוויתרו עליו, ושמכבי אפילו לא היה לה את השכל לבוא ביום, הם הודיעו לו בסוף יוני, שהוא לא בתוכניות, עברו יומיים או שלושה, ולא הוציאו מילה על זה, הכרישו את זה, ואז בסוף ג'ייק פוצץ את העניין, ושם זה היה, איך מישהו כתב בטוויטר אחד, זאת הייתה יריקה אחת יותר מדי.
לפרצוף.
לגמרי.
עכשיו, אני רק רוצה לעשות השוואה קטנה בין פנתינייקוס לבין מכבי תל אביב. אתה יודע, בכמה מוכרים כרטיס למשחק יורוליג בפנתינייקוס?
זה גם, א', בהרבה פחות מביד יאו.
מה זה בהרבה פחות?
אבל?
בכמה?
לא יודע, כי אני בדרך כלל, אני בדרך כלל נכנס חינם, אבל אני לא יודע.
30 יורו.
אשכרה.
אבל, אתה יודע מה יאנקופולוס עשה השנה שעברה?
נו.
לא מחר מנויים. אתם רוצים כרטיס? תקנו. עכשיו תעשה את החישוב. פנתינייקוס, לפחות 25 פעמים בעונה, ממלא את הכל האוהקה ב-19,000 איש, 19,000 איש, כפול 25 משחקים.
בוא נגיד לא 25.
למה לא? כל משחק, על בברלין הם ממלאים. וואלה. כל משחק הם ממלאים, תחשוב איזה רווח זה. כי כשאתה קונה מנוי, אתה מחשב את זה פר משחק, זה משתלם לך כאוהד, זה פחות משתלם למועדון פר משחק, זה נותן לו את הביטחון.
עכשיו בוא נדבר על זה. מצא את ההבדלים, נכון?
כן.
הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, בעלים אחד. הוא קובע, לטוב, לרע, הוא קובע. אחד יש לו הרבה יותר כסף, אחד יש לו כסף. מכבי תל אביב, יש 5 אנשים, 6 אנשים בדירקטוריון, כל אחד מהם, אני לא נכנס לאף אחד לכיס, אבל אני יודע שיש שם אנשים שיש להם יותר כסף מאופר ינאי.
וואלה.
כן? עכשיו, איפה הבעיה? שצריכים להחליט דירקטוריון, שדעתם, כאילו הם צריכים לקבל פה אחד, דעתם לא תמיד היא קשורה לצד המקצועי, אלא קשורה לזה שהם צריכים להביא כסף כן או לא. אז יש איקס אנשים, אני לא רוצה להגיד כמה, שיש להם כסף. צריך להביא עוד $1,000,000? יאללה, קחו.
ויש כאלה, עזוב בחוץ, בתוך מכבי, שרוצים לתת את הכסף.
נכון.
אבל יש כאלה שלא.
מוכנים גם לא לקבל, אלא גם לקנות את כל הקבוצה, בכל הכסף שרוצים, כן. ולזה. עכשיו תראה, מכבי תל אביב יש להם, כמה שנים התחיל הרישיון? הראשון?
2016.
מה זה אומר? 8 שנים. כן. יש להם עוד שנתיים ועוד 10. כן. אופציה לעוד 10.
לא, כבר חתמו, עד 2040.
אוקיי.
חתמו.
אז אתה מבין שמכבי תל אביב יכולה למכור רק את זה.
כן.
את האופציה. עכשיו, להגיד לך שזה אופציה לעשות כסף, זה לא בטוח. אתה לא יכול למכור אופציה לעשות כסף, מכיוון שאם הדרישה היום של אלה שקונים את המנויים בהרבה כסף, מכבי תל אביב המנוי הכי זול עולה איזה
2000, משהו
מה?
כזה.
מה?
כולל יורוליג, באמת?
כן, שער 11 כאלה. כן.
מה?
משהו כזה.
אין 2000. מחיר כזה. אין מחיר כזה.
אני יכול לבדוק.
אתה יכול לבדוק. אני אומר לך שבאמצע למעלה, 7,000 שקל לפחות.
באמצע, כן.
באמצע למעלה.
כן.
עם המשקפות.
המשקפות.
בקיצור, אני אומר שברגע שהדרישה של אלה שמשלמים את הכרטיסים, לראות הופעה בשביל הכסף שהם משלמים, אתה צריך להביא להם את השחקנים להופעה. כן. נכון? יש להם דרישה לתקציב יותר, יותר גבוה, אוקיי, אחרת, וזה לא קרה עד היום, ואולי זה יקרה היום, אני לא, לא יכול להגיד לך, כי האוהדים של מכבי, אתה יודע מה, לך להפועל תל אביב היום, הם קונים את המנויים, לא אכפת להם איזה קבוצה, היום הם מאמינים באופר, נכון. הם אומרים, הוא יביא לנו את הזה, ירושלים, הם אומרים, אדלסון, הם עוד מאססים, למה? לא בטוח שהוא ירצה לזה, הוא הרי בשבילו, זה לא הריבית היומית על הכסף שיש לו, כל הפועל ירושלים, הוא רק צריך להחליט שהוא מוציא את הכסף. זה בעיה. נכון. מכבי תל אביב היום צריכה לשכנע את האוהדים שלה, אם הם לא מוכרים 10,000 מנויים למעשה, 10, לא יודע כמה, מעל 10 מנויים, אני לא יודע כמה זה, הם צריכים לשכנע את הרוכשי מנויים, שהם יביאו להם הצגה...
ואיך הם ישכנעו בדיוק? קודם כל, לשאלתך, המנוי הכי זול, 1,800, שער 11 למעלה. אוקיי, משהו כזה. פלוס מינוס.
לעונה?
כן.
איך אני לא קונה את
זה? רק בשביל הספסרות, אתה יכול לעשות שם קופה. איך בדיוק מכבי תל אביב יכולה לשכנע את האוהדים שלה, שכדאי להם לעשות את הדבר הזה? יש את המשוגעים לדבר, שהם כבר 30 שנה מנויים, וכמו שאמרתם בהתחלה, זה בתור תרומה.
הזדהות עם המועדון. תשובה קצרה, מאחר והייתי שם איזה יומיים. תראה, יש שני דברים שאתה, לפחות בזמני זה היה יותר נוקשה, מה שנקרא. היית צריך להביא, קודם כל, שחקנים עם שם, מספרים מוכחים, ושם. כאילו, אףמן זה לא היה שם.
נכון.
הוא בא מאיפן לברדה. ראיתי אותו במקרה, ו... עכשיו אתה צריך להביא שחקן מוכח, אחד, שניים, משחקי המבחן שלך, אתה צריך לנצח אותם, זה לא משנה נגיד מי אתה משחק בכלל.
צריך לייצר מומנטום.
אתה צריך בדיוק. אתה צריך לתת משחק טוב, אתה צריך לקלוע 90 נקודות, אתה צריך לרוץ, אתה צריך לעשות, לקלוע שלשות, ואליו.
כי ליד אףמן הבאת השחקן מוכח, הבאת אריאל מקדונלד שעשה פיינל פור כרכז.
נכון, נכון. זה דרך אגב, דיוויד ואני היינו בפיינל פור הזה ביחד, היינו גם בהשתלמות מאמנים, וראינו אותו שם, ברומא.
ואם אתה מסתכל על הקבוצה של השנתיים האחרונות, ארבעת הזרים, מה הם הביאו? כל שחקן היה מסוג אחר, היה לורנזו בראון, שהיה שחקן יורוליג מוכח, היה בונזי קולסון, שאמרו, בואו ניתן לו צ'אנס, הוא לא שיחק דקה אחת ביורוליג, היה ג'וש ניבו, שהיה שחקן יורוליג סביר, אולי בעלייה, והיה סופרסטאר, עם מלא סימני שאלה סביבו, שאם אתה יודע לנהל אותו, אתה יכול להרוויח, לוקח פה אימור מטורף, וייד בולדווין. את הדברים האלה אין היום למכבי. היא הייתה צריכה להנחית אחד או שניים, תראה, במקום ארבעת הכוכבים, שאני חושב, המחיר הממוצע שלהם זה המיליון דולר, יש יותר, יש קצת פחות, פלוס מינוס. ברור שאי אפשר להביא ארבעה שחקנים במיליון דולר במצב של מכבי.
להביא את ניבו, שחקן פנים, ב-700, זה מציע.
לגמרי, אבל אני מזכיר לכם...
בדיעבד, בדיעבד.
בדיעבד, ואני מזכיר לכם שניבו בעונה הראשונה לא היה נראה כמו שחקן של מיליון דולר.
אוקיי.
בוא ניתן פה קרדיט גם
לתמיר בלט.
תמיר בלט, כן?
נכון.
שאת שני הסנטרים הוא סידר להם אחלה חוזים. אז מכבי הייתה צריכה להנחית שני שחקנים כאלה במקום ארבעה?
הוא שיחק ליד דונצ'יץ' ולא היה אותו דבר.
הוא היה נראה אבוד שם בחלק מזה. חכה תראה מה הולך להיות במילאנו. אנחנו מבינים כבר איך זה הולך להיראות, נכון?
ברור.
גב לסל.
כן, בדיוק. אז איך יכול להיות שמכבי תל אביב היום ב-10 ביולי לא נמצא, על מה הצוות המקצועי, אני לא מדבר על המאמנים, כי המאמנים הייתה להם עונה עמוסה, וצריכים להתעסק עם משחקים, יש מנהל מקצועי אבי אבן, יש סקאוט, יאיר שבח, יש להם צוות, אני מניח שזה לא רק שניהם, איך יכול להיות, מה עשיתם מאז מרץ, שאתם היום ביולי ואין לכם אף אחד, איך זה יכול להיות?
אבל אם זה המצב... במכבי
תל אביב עובדים על הסקאוטינג כל השנה.
אז אתה אומר, יש לי וייד בולדווין ולורנזו בראון ובונזי קולסון, אם חוזה לעונה הבאה, אז אני לא צריך להם מחליפים, אבל במרץ ידעו כבר שהם לא יישארו.
הם לא יהיו.
אז איך יכול להיות?
אבל אם פיני מדבר על...
התנהלות קוראים לזה.
כן, אם פיני מדבר על מה שקורה שם בהנהלה, אז אולי זה לא כזה מפתיע.
זה לא מפתיע בכלל, כי אז אתה רואה גם אדי מרקוס, המנכ״ל, אז זורקים את המנכ״ל, ומביא מישהו שהוא מקורב לפדרמן. ומקבלים הצעות מבחוץ של אנשים שרוצים לרכוש חלק מהמועדון והבעלים לא נותנים. ובעלים מבפנים שמוטרדים ממה שקורה, עם הפועל, עם התקציב, עם הזה, ורוצים לתת כסף, אז יש חלק אחר בבעלים שמושך לכיוון השני,
לא,
והתקציב
רק
לא יורד.
הוא לא רוצה לשים כסף.
אז עכשיו אתה לוקח את כל הדבר הזה, ואתה אומר להודים, בואו תתרמו לי כסף. למה?
נכון.
למה?
תראה, כשאנשים רואים חברה, שלא מתנהלת כראוי, בענף שהיא נמצאת, זה לא משנה אם זה משחות שיניים או כדורסל עכשיו, כן? אנשים רואים שהם לא קונים את הסחורה. אתה מבין? יש פריקים למכבי תל אביב, כמו שיש להפועל תל אביב, ויש לירושלים. והכי הכי טוב, הכי חשוב, זה ששלושת הקבוצות האלה, ואני עוד לא הכנסתי את חולון, כי הם ב-15-16 מיליון תקציב, הם גם שונים אחד את השני.
כן.
שלושת הקבוצות האלה מתנהלות, חלק מההתנהלות
שלה... שזה קטליזטור, זה...
כן, לגמרי. חלק מההתנהלות של שלושת הקבוצות האלה, השנאה ליריבה. שזה בסדר עד גבול מסוים שלא יהיה לנו בעיות במשך העונה. אבל זה יכול להביא עוד הוצאה, אני לא אומר שחקן, אבל הוצאה של עוד מיליון, שתיים, לא יודע, מתישהו, אגב, כדי להביא עוד שחקן, שיהיה גם אקס פקטור.
כן.
אתה מבין? והיום, לדעתי לפחות, להפועל ירושלים, זה הכי קל, כסף, ותשמע, גל מקל יושב שם, ושיחק משחק אחד או שניים בארץ, באירופה וב-NBA.
כן.
ויש לו ידע, והוא גם מכיר את האנשים הנכונים בכל מה שאמרתי, גם באירופה, גם ב-NBA, גם בארץ. אז ההתנהלות הזאת, שאתה יודע שהבעלים, אם הוא רוצה מחר לשים שחקן בעוד 1, 2, 3 מיליון, הוא שם.
כן.
אחרי זה הפועל תל אביב, החלטה, יש מי שיחליט, כסף, הוא צריך להחליט אם הוא, יש לו, נשאר לו, לא יודע מה, לכמה זמן.
בא לו, לא בא לו.
כן, בא לו, לא, תשמע, גם בסוף, זה לא אותו כסף של הפועל ירושלים, זה ברור לכולנו. הוא גם, כשהוא נכנס להפועל תל אביב, הוא שם איקס כסף, נדמה לי 40 מיליון, משהו כזה.
רק בשביל להיכנס.
כן, אבל בסדר, אז ההוצאות לא היו כאלה גדולות.
כן.
כאילו, הקבוצה הייתה, 7, 9, 10, 15, לא. לדעתי סביב 10 מיליון, בוא נאמר.
אוקיי.
שהם עלו ל-16, זה כבר היה בשבילם זה. אגב, אני תמיד אמרתי, גם שהייתי במכבי תל אביב, אתה לא צריך 150 מיליון של לקחת אליפות.
כן.
כאילו, אתה לא צריך להיות מכבי תל אביב בשביל לזנב בהם. אתה יכול לעשות את זה בהרבה פחות כסף. שאלה, אם לאופר ינאי מספיק לקחת אליפות בארץ. עכשיו תשמע, התחרות בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים היא לא רק פה.
אמת.
שתיהן...
כרטיס פוטנציאלי ליורוליג.
שתיהן קבוצות...
לקחת יורוקאפ.
כרטיס ליורוליג, כשיש שם 5 ספרדיות ביורוקאפ.
ולנסיה בונה יופי של קבוצה.
בדיוק. ואני אומר עוד פעם, זה, אתה לא צריך לפעמים את כל הכסף כדי לקחת מקום ראשון באיזשהו מקום. אתה צריך מאמן טוב, אתה צריך מישהו שיחבר את השחקנים, אתה צריך שישחקו נכון, אתה יכול להחליק במשחק כזה או אחר שמישהו נפצע לך, סתם אני אומר, מוטלי פתאום נפצע, או מישהו, או רגלנד, שחקן דומיננטי. תראה, הם חיברו נכון את העסק, הם לקחו קודם כל 1 ו-5.
כן.
יש להם את רגלנד ואת מוטלי, והם...
עכשיו נתאים את היתר.
בדיוק, בדיוק. הם הביאו היום גם כן איזה שחקן.
כן, 3-4 כאן.
איש וואן רייט.
מה?
כן, 3.
גם כשחק NBA.
כן, NBA, עבר קצת באירופה.
באירופה ראיתי 10-11 נקודות, לא...
כן, אז תפכת ושטרסבורג כאלה, כן, ליגת האלופות.
בסדר, בכדורגל או כדורסל. בקיצור ולעניין, הקרבות המעניינים יהיו שם.
כן.
הפועל חולון יכולים רק לזנב בקבוצות האלה, אוקיי? תקציב של 15-16... לא
הפועל חולון קודם כל חייבת לחזור לחמישה זרים. אחרת אין לה שום דרך להתמודד עם 3 הגדולות, 3 העשירות. בטח כשהישראלים של הפועל חולון, הם לא אין להם רומן סורקין או תומר גינת, לצורך העניין, או יובל זוסמן. אז אם אתה בא עם זר אחד פחות, וגם הישראלים שלך זה, אז זה נגמר כמו שזה נגמר בעונה החולפת.
מי יש לך שם הישראל? מי נשאר שם הישראל? אה, החתימו אותם רק יפתח זיו, עוד פעם.
סבא, כן. ויפתח זיו יצטרף, כן. וניב מיסגב נשאר, יש את נתנאל ארצי. אחלה שחקנים, אבל זה לא רומן, תומר או זוסמן.
נכון.
אז נכון. אתה חייב להיות לפחות באותו לבל בזרים, מבחינת מספר
כן.
הזרים.
כן.
ברגע שאתה הולך עם 4, עם זר אחד פחות, אתה כבר נותן להם פורס, אתה לא יכול לגשר עליו.
הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, יהיה להם 7 לפחות, שרק 4 או 5 יירשמו
לליגה.
חמישה יירשמו לליגה.
כן, בסדר, יעשו רוטציה, שזה בסדר, כי גם נזכיר, הפועל ירושלים מצטרפת ליורוקאפ, זה כבר לשחק כל שבוע, זה כבר לא כמו ליגת האלופות שבוע, כן, שבוע לא, שבוע למה לא, ואז אם קדין קרינגטון לא נרשם בעונה שעברה, בתחילת העונה, במחצית הראשונה של העונה, כדי לא לבזבז את הרישום שלו כישראלי, אז הוא שיחק פעם שלושה שבועות ונראה בהתאם.
בוא נדבר על זה רגע, אם כבר העלית את השם, קיבל אזרחות ששרק בנבחרת, היה פה שנה שעברה, זאת השנה השנייה שלו?
שלישית.
שלישית כבר. שתי קבוצות, אחת מהן נדמה לי הפועל תל אביב והרצליה.
כן, ניסו להילחם בזה פתאום.
ניסו להילחם בזה שהוא לא יכול לשחק בזה. בסדר, שנה שעברה, הבנו, הוא נרשם כזר,
כן.
ואי אפשר היה להחליף את זה לזה. מה, תן לי סיבה מוצדקת, למה שזה לא יקרה היום?
לא, זהו, זה קרה כבר. הוא רשום כישראלי. זה שהפועל תהיה...
לא, זה שהוא רשום, בזה. רשום.
הוא ישחק שלהם. התנגדו פוזיציה, זה לא, אל תחפש היגיון איפה שיש היגיון.
לא, אני מבין, אני מבין הפועל תל אביב, הרצליה מה?
הרצליה עכשיו בקלש עם ירושלים, הסיפור דן שמיר.
אה, זה, אה, הבנתי.
לא מתאים לך.
לא, כאילו שאני לא יודע, אבל בסדר, הפועל ירושלים יוציאו זה 100,000 שקל מפה ומשם להשתיק אותם.
תקציב פיצוחים, כן.
לא, לאלדד אקוניס, זה הרבה כסף, 100,000
שקל. לא, מי שמוציא את ה-100,000 זה תקציב פיצוחים.
אה, כן. איזה פיצוחים?
אפילו, פיצוח. הרצליה פיצוח.
מה יש לנו עוד בשלושת הקבוצות הראשונות? אמרנו, הקרבות, והם צריכים לקחת את זה בחשבון, פועל תל אביב והפועל ירושלים, יהיו ביורו-קאפ, ופה זה רק משחקי אימון, מה שנקרא, יש שם קרבות.
עד לפלייאוף, אבל כן.
אבל אנחנו ראינו בשנתיים האחרונות כמה יתרון הביתיות הוא קריטי לפלייאוף, אז אתה לא יכול לזרוק משחקים בליגה.
קודם כל זה נכון.
בטח הפועל תל אביב שהורידו לה כבר נקודה.
אתה מתחילים עם מינוס נקודה.
כן.
זה אומר שהם צריכים לנצח את מכבי תל אביב והפועל ירושלים לפחות פעם אחת.
שאגב, איך מורידים נקודה? כבר אין נקודות בטבלה, אתה יודע. מחשבים על זה לפי
אחוזי
ההצלחה. אחוזים. אז איך הורדת הנקודה?
מתוך כמה? זה יקחו כמה זה נקודה באחוזים.
מורידים להם ניצחון כאילו. מורידים להם ניצחון.
כן.
זה משמעותי. הפועל ירושלים באיזשהו מקום הפסידה את העונה שלה על שני המשחקים בהתחלה, שהיא הלכה רק עם הישראלים וקיבלה בראש.
בקיצור, הולך להיות לנו מעניין פה.
יהיה מעניין מאוד, כן. יהיה מעניין מאוד, כי אי אפשר לזלזל בליגה תוך כדי... בטח כשמספר המשחקים יורד, עכשיו עם השיטה החדשה, רק כל הזמן משנים פה את השיטה.
אבל את זה שבגמרים יהיה שלושה משחקים, לא שינו.
כן, לא ברור.
הדבר הכי חשוב, לא שינו.
לא ברור.
שכולם התלוננו השנה על זה שיש רק שלושה משחקים, בין הקבוצות הכי טובות בארץ, שבשביל זה אתה מוכר מינויים ומוכר זכויות שידור, כי מה הצופים רוצים לראות?
אנשים שלא דיברו איתי על כדורסל 15 שנה, פתאום בפלייאוף התעוררו. זה הכדורסל.
אתה מוכר זכויות שידור, תשמע, אני אומר לך, הזכויות הן של ערוץ הספורט, נכון?
כן.
ערוץ הספורט צריך לבוא לזה ולהגיד, רבותיי, אני מוכר אתכם, אני מוכר משחקים של מכבי תל אביב, של הפועל תל אביב, של הפועל ירושלים. לא יכול להיות שביניהם יהיה שניים, אולי שלושה משחקים בסוף העונה.
נכון.
לא, גם זה שברבע גמר זה אטומי חמש, זה כאילו, זה השיא, דווקא בחצי
גמר. שזה הפוך,
כן, כאילו. מישהו הפסיד בהתערבות. כאילו, אין לי הסבר אחר.
לא, באמת.
זה, כן.
עכשיו, אתה משחק עונה שלמה בשביל המשחקים האלה, שיהיה לפחות 5 משחקים.
נכון.
מה?
אולי בעונה
הבאה. אתה זוכר את הימים של תחילת שנות ה-90, הסדרה שלך עם מכבי, חצי גמר, אטומי חמישה.
כן.
אתה מדבר על הגליל?
גליל.
3-2.
כן, עונה לפני זה, מכבי תל אביב הפועל תל אביב, עם האגרוף של לבן לתומר, 3-2. כל סדרה הייתה, גם כשאתה שיחקת, כשהיה גליל מכבי, במקביל היה הפועל תל אביב הפועל ירושלים, גם היה 3-2.
אני חוזר חזרה לערוץ הספורט, אני אומר, ערוץ הספורט צריך לבוא היום ולהגיד, רבותיי, אתם רוצים 3 משחקים בגמר? קחו פחות ש-4 מיליון שקל.
כן.
לא יודע. זה המשחקים שמביאים לי צופים.
צודק. בשביל זה התכנסנו.
כן. זה המשחקים שהביאו לי צופים.
כן.
אני משלם יורוליג 6 מיליון יורו, לא יודע זה, בנה, זה 24 מיליון שקל. אני לא יודע כמה משלמים על הליגה. אני רוצה, בסוף הליגה, משחק בין קבוצות אירופאיות שיהיו בצמרת, אני לא יודע אם מכבי תל אביב תהיה בצמרת, אבל הפועל תל אביב...
כנראה שלא.
הפועל תל אביב ירושלים צריכות להיות בצמרת היורוקאפ.
לגמרי. לגמרי.
אתה אגב, רואה את מכבי דרך אגב, נותנת עונה כמו אולם, לא אולם...
אלבה.
אלבה?
בסוף לא. כי קבוצה מאומנת, היא קבוצה עם מקומיים טובים, הזרים שלה איכשהו זה יתחבר לי, לא לאלבה.
הלו, גם פבלו לסו אימן את ביירן מינכן.
אז זה משהו שאני כן רואה קורה. כאילו שמכבי תדשדש כזה באזור מקום 13-15, זה אני כן רואה שזה קורה. המטרה של מכבי בעיניי, שוב, קצת קשה לדבר על זה כשעוד חצי קבוצה ריקה. המטרה בגדול שמכבי העונה תהיה להיות איכשהו תחרותית להיכנס לפליין.
כן.
אל תשכח שגם השנה בקושי נכנסו לפליין, למרות
שנכנסו מלמעלה. לא, הם היו שם לגמרי.
בסדר, תקשיב רגע. אני חושב רק בכל רם, אם יש מישהו במכבי תל אביב, שחושב כמו שאני אמרתי, שאנחנו באוקטובר, נובמבר, תהיה פה סיטואציה אחרת, ואנחנו נוכל לבוא ולהגיד...
אז פתאום אתה יכול להפציץ.
כן.
כמו שפנתינייקוס הביאה באמצע עונה את קנדריק נן.
כן.
לצורך העניין, ששינה לה את הקבוצה.
כן.
אבל, בוא נסתכל שנה, בשנה האחרונה...
אי אפשר לבנות על זה שכל קבוצה מביאה שחקן באמצע עונה, ולוקחת
אליפות. אתה זוכר שחקן שהגיע באמצע עונה אי פעם למכבי תל אביב והפך אותה, והצליח להשתלב, אני לא זוכר.
גם אני לא.
ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו מסתכלים על ההתנהלות בשנה האחרונה, אפרופו ניהול מקצועי. אתה יודע מה, עזוב את אמצע עונה. בוא נלך לנקודה של רגע לפני החלון העברות שלא נגמר בליגה שלנו, לפני הפלייאוף. הפועל תל אביב הביאה טיילר רניס. נכון? היה ג'י קובן, ואז וויל קאמס, כן. הביאו טיילר רניס. הפועל ירושלים, זה לא הצליח, אבל הביאה טרבור לייסי.
כן.
הפועל, ואתה יודע מה, אחרי שמוריס אנדור עזב, אז הם הביאו את ג'קורי וויליאמס, שהיה חיזוק לא רע בכלל. ובסוף, מכבי תל אביב, וייד בולדווין נפצע, הם יודעים שהם הולכים לפלייאוף בלי וייד בולדווין, מה הם הביאו? צרצרים. אתה מסתכל על החיזוקים של מכבי תל אביב תוך כדי עונה בשנתיים האחרונות, מה הם הביאו? סולימן בריימו, ג'יילן אדמס וג'ו תומאסון. אז איך שמכבי תל אביב מתנהלת ביום יום, לבנות על זה שפתאום הם ינחיתו פה, לא יודע מי, לא נראה
לי. וזה שיושבים אנשים בחדר סגור במשך שנה שלמה, או אולי יותר, יש להם רשימות של שחקנים מפה ועד שלוש עונות קדימה. הם יודעים היום מי משחק ביפן, בניו זילנד, באוסטרליה, בפיליפינים, בדרום אמריקה, מכירים כל שחקן.
כן.
איך אפשר לקבל החלטות לגבי שחקנים בינוניים? כשאתה בתקציב, 120, 150, כמה זה? לא יודע אפילו.
100, נגיד 100 אפילו.
מה 100?
נגיד.
תגיד, מה פתאום?
אני נותן, היום אני מחלק הנחות.
מה פתאום?
עזוב, אתה רואה שני שמות...
30 מיליון יורו קל.
שני שמות שהוזכרו השנה בקיץ הזה במכבי. ג'ונתן מוטלי ולוקה וילדוסה. שני שחקנים שפחות הסתדרו בקבוצה שלהם, שאתה יודע שהם שחקנים טובים לזה. איך יכול להיות שבמים לא היו חתומים כבר? לפני שהאולימפיאקוס מתעוררת על וילדוסה.
יש הבדל ביניהם. אחד, וילדוסה זה סיפור אחר לגמרי, לא רצה לבוא לפה. מוטלי הלך להפועל תל אביב, לא מבין.
אתה לא יכול להגיד שהוא לא רוצה בגלל
בדיוק,
המלחמה.
לא כן, מבין.
הוא בא לתל אביב.
לא מבין. לא מבין.
והיה שם את הסיפור.
או החלטה איטית, או התמאמרות, או לא יודע.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אם מכבי הולכת לעונה של...
פיננסית?
לעונה של... אין עונה פיננסית במכבי. היא הולכת לעונה של התרסקות. נלך על ה-worst case scenario מבחינתה. שאנחנו נמצאים בדצמבר, ומכבי במקום 15 ביורוליג, ואתה לא רואה שום אופק ושום זה, מי משלם את המחיר? כי אנחנו שומעים את החרבות כבר מצחצחים אותם סביב אבי אבן, ומצד שני, מי שיעמוד על הקווים ומי שיהיה בפרונט, יהיה מאמן, יהיה קטש.
עודד, מכבי תל אביב עם תחליף מאמן, לא תרוויח שום דבר.
אוקיי.
היא, כמו שאני מכיר את האנשים מסביבו, היא תק... אתה יודע מה, מכבי תל אביב משלמת בדרך כלל את הכסף.
כן.
היא תשלם את קטש עד הגרוש האחרון, גם אם הוא יבוא עם תחתונים למגרש. זה, הם לא ירוויחו את הכסף הזה. לגבי אבי אבן, השאלה ככה, עשית עבודה טובה במשך תקופה ארוכה, קודם כל אתה מבין שהוא איש של הבעלים.
כן.
עשית, אם עשית עבודה טובה במשך תקופה ארוכה, ונכשלת או נפלת, לא נכשלת, נפלת בגלל הסיטואציה שקרתה פה, אז אולי ישירו, אולי חזקו אותו, לא יודע מה.
בוא נזכיר. הקבוצה הטובה שנבנתה, הוא היה חלק מעניינה, אבל היה שם, ניקולה עדיין היה מנהל מקצועי, דיוויד בלט היה מאוד מעורב באותו קיץ לפני שנתיים, והוא רק לקראת סוף העונה שעברה, באמצע העונה שעברה, רק אז הוא נכנס
לתפקיד המנהל מקצועי. מה שאתה רוצה להגיד, מקצועי. שהוא קיבל את זה מוכן?
היה לו חלק, בוא לא ניקח ממנו את מה ששלו, אבל הוא לא היה ראש המערכת כשזה קרה. כשקבוצה של בולדווין...
בסוף לא ניקולה ולא דיוויד ולא הוא מחתימים את השחקנים.
המילה האחרונה.
הם מביאים את השחקנים, זאת אחת הבעיות, לדירקטוריון כאילו. ואתה צריך לשכנע אנשים למה, כמה וזה. עכשיו אני אומר לך, זה לא מאמנים יושבים שם, זה אנשים של כסף ושיווק. אוקיי? הם רוצים לשווק את השחקנים האלה כדי למכור מנויים.
זאת אומרת, כשג'ורג' חינס או דדס באו לאופר ינאי ואמרו לו, תקשיב, על ג'ונתן מוטלי שווה להשכיב $1,200,000.
$1,200,000 רק?
בעונה הראשונה, אחרי זה, בסוף זה $3,000,000 לשתיים.
אוקיי.
לא יודע, כל הבונוסים, כל ה...
אוקיי.
לא משנה, אבל זה סכום שהוא חסר תקדים ביפר בהפועל תל אביב בהיסטוריה.
זה אומר שמה שאתה אומר עכשיו, זה שיש לו בונוס על עלייה ליורוליג.
כן, משהו כזה.
אוקיי.
וכשאתה בא למזרחי פדרמן, רקנטי, דיץ' אשכנזי, אתה משיך אתה את השמות, ואתה מסביר להם שאמרנו רק מיליון, אבל אני צריך לשים 1.5 מיליון על מוטלי, אז יותר קשה לשכנע. לא יודע אם עשו את זה בכלל, אבל אתה אומר זה ברמה הזאת?
שחמישה אנשים מחליטים קודם כל, זה יותר קשה.
אוקיי.
אתה צריך להיות כאילו בין טוב מאוד למצוין, כדי לשכנע את האנשים שזה. עכשיו השאלה היא רק, אם אתה מוכן לשלם אקסטרה כסף, לא מה הבן אדם שווה, כמו שאמרת, הפועל תל אביב שילמו כסף שהם לא שילמו מעולם. בא בן אדם עם רף ציפיות גבוה, ואמר, מה צריך בשביל לעלות ליורוליג? צריך קודם כל שחקן יורוליג אחד, צריך שחקן יורוליג שני, רגלנד.
לא נראה ליורוליג, אבל כאילו...
שחקן יורו קפטו, לא יורוליג, אוקיי? אבל אתה צריך 1 ו-5 קודם כל, שחקנים ברמה הכי גבוהה. אתה שואל אותי, הצליח בזה.
בטח במונחים של יורו קאפ, ברור.
מפתיע שהוא לא הצליח להשאיר את זה, שעבר למכבי, את הורד.
כן, אה?
מפתיע. זה אני לא... או שהורד היה סגור כבר באמצע עונה, ואף אחד לא יודע מזה. מה? למה? כמה? מה אתה הולך למכבי תל אביב, שאתה עוד לא יודע שיש להם משהו, ואתה בא פה, יש לך שחקנים, שאתה כבר רואה שהקבוצה נבנית, אתה יודע מה? עם הורד ועוד שני שחקנים ברמה שאני לא יודע אם זה שהם הביאו היום, זה קבוצת תחתית יורוליג.
כן?
כן, יותר טובה. נכון, נכון. יותר טובה מ-4-5 קבוצות ביורוליג.
לגמרי.
אפרופו, החתמה טובה של מכבי, ג'לן הורד.
כן. החתמה מצוינת.
הלו, מכבי תל אביב אלופים בלהוציא ליריבה שלהם את השחקן הכי טוב.
כן.
הורד יעזור למכבי ופגע בהפועל.
כן.
אני אומר לך, אם בסופו של דבר, איך קוראים לו, גבריאל, ישתלב טוב, ואם רומן יישאר, זה חתיכת אם, אבל אם זה יקרה, למכבי יש קו קדמי לא פחות טוב, ואולי יותר, מאשר בעונה שעברה, כי ג'יילן הורד, בסיטואציה הזאת, כאילו אתה ברוטציה, בחלוקת תפקידים, אתה שם אותו מקום ג'יימס ווב, זה הולך להיות שדרוג ברור, וריברו נשאר, אז כאילו לפחות בעמדות האלה היא תהיה בסדר.
מי סנטר ראשון?
וויניאן גבריאל. כאילו הוא בא למשבצת של ניבו.
ראשון?
איך הם יחלקו את זה לזה?
איפה הוא היה?
היה בין ה-NBA לג'י ליג, היה במקומות האלה.
לא מוכח באירופה.
לא, 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 הוא לא שחק שנייה באירופה.
מה, על סמך מה אתה אומר לי שהוא בא להיות זה?
הוא הסנטר שמגיע במקום ג'וש ניבו, ברור שהוא לא יהיה דומינטי כמו ג'וש ניבו.
בוא, עזוב אותי ב-NBA, ג'י ליג, מה הוא עשה?
הוא אתלט, תשמע, הוא אתלט, הוא...
אני חייב להגיד לך משהו. אני אזכיר שני אנשים, אלי רחמם, שמלוק אמר, אתלט שילך למנחם קורמן. אתה לא יודע מי זה מנחם קורמן?
אני יודע.
הוא היה מורה לחינוך גופני בעירוני ט'. והוא היה מאמן האתלטיקה של מכבי תל אביב. מאמן האתלטיקה.
אתה יודע מה? אני אקח אותך מזווית אחרת.
כן.
איך שמכבי תל אביב נבנית, ועם השמות שמסתובבים כרגע בשוק, הרכז הראשון והמוביל של מכבי תל אביב, וזה לא משנה אם פותח בחמישייה עולה מהספסל, תמיר בלט. הוא הרכז המוביל של מכבי, ואלא אם כן הולכת להיות איזו הפתעה מטורפת, הרכז הזר שיגיע כאילו במקום לורנזו, יהיה איזשהו אימור שיבוא בתור המחליף של תמיר בלט, הבקאפ של תמיר בלט. לא בטוח שזה חדשה רעה לסנטרים, לגבריאל ולריברו, את ריברו ראינו כבר את השיתוף שפעולה שלו עם תמיר בלט, הוא יכול גם לעזור לגבריאל לקבל עוד כמה ג'ובות ל-2026, אבל...
מה הגובה שלו?
2.06.
אוקיי.
היה מלך החסימות של המונדו בסקט לפני שנה.
מעניין.
יש לו כדורסל, ו...
בנבחרת סודן?
דרום סודן.
דרום סודן.
כן, תיזהר לא להסתבך עם זה.
מה?
זה רגיש, נקודה רגישה.
יש צפון ויש דרום, בסדר?
אפילו לא צפון, יש סודן ודרום סודן.
אבל זה...
כן?
כן.
אוקיי.
אבל זה הפרומו למה שאנחנו הולכים לראות במכבי תל אביב. הרבה הימורים. ואם הם יצליחו, זה יהיה סבבה. אם הם פחות יצליחו, זה יכול להיגמר.
אני לא יודע כמה כסף הוא מקבל.
לפי הדיווחים, אני לא יודע לקחת על זה אחריות, לפי מה שקראתי, 750 אלף.
אוקיי, אז אני אומר שב-750 על גבוה אפשר להמר, זה אחד.
כן.
שניים, אני אחזור על זה, ומה שנקרא, אני אנסה להרגיע את האוהדים, וללכת רגע לצד של ההנהלה, אני חושב שמישהו, ובשביל מכבי תל אביב אנשים חכמים, שמישהו חושב, ואולי בצדק, שהסיטואציה הנוכחית לא תימשך לעד. לא תהיה פה מלחמת רוסיה-אוקראינה. אם תהיה, אנחנו כולנו בצרות.
ואז הכדורסל זה הדבר האחרון שמעניין אותנו.
בדיוק. אם בעוד חודשיים, שלושה, הסיפור, זה לא משנה איפה דרך אגב, אם רק הסיפור בצפון יימשך, זה גם מלחמה.
נכון.
זה לא משנה כבר, הם יכול להיות שלא יישארו נוחבות, אבל יש כוח רדואן וכל הזה, ויש שם מיליון טילים. אם המצב לא ישתנה, מכבי תל אביב יכולה באמת ללכת לעונה שתחסוך כסף. אם זה ישתנה, אני אומר שמכבי תל אביב באוקטובר, נובמבר, תהיה לה לפחות גניבה אחת.
מעניין.
ויכול להיות שהם בונים על זה. ויכול להיות שבאוקטובר, נובמבר, אפשר יהיה להתחיל למכור מינויים. כי זה עדיין יש לך 30 ומשהו משחקים.
להתחיל לקנות מינויים.
כן,
כי הם מכירים כל המוכרים.
פשוט אני שקונה. אוקיי, מעניין. גישה מעניינת.
צריך לחשוב מחוץ לחופסה.
אגב, למכבי ולכל הישראליות.
אגב, עכשיו בכל מקרה, אני אומר לכם, עכשיו קשה. קשה, קשה. איך אומר פרידמן? קשה. תקשיבו, חבר'ה, השוק פשוט התרחב. עכשיו, אתם מבינים שאם... יש קבוצה מהאמירויות ביוגוסלביה, מה שנקרא, באדריאטית, זה מחייב את פרטיזן ואת הכוכב האדום להתחזק גם. זה אומר, זה אומר שהם צריכים להביא, תראה, מאמן, הם כבר הביאו מאמן שירד ליגה. עכשיו הם צריכים להביא שחקנים
שיעלו אותם ליגה.
שיעזנו את זה. אז זה הולך להיות קשה. לא יודע, פרטיזן, ואחת מהם היא, נדמה לי שהכוכב האדום היא רישיונרית.
לא, אף אחת מהם.
אף אחת מהם לא רישיונר. אז הלו, מלחמת עולם. עכשיו, זה יעלה את מחיר השחקנים. יפן, אמרנו, יש בעולם, התרחבו מספר הזה.
ג'י ליג.
עכשיו הם רוצים, ג'י ליג, הם רוצים גם באמירויות שם, או אני לא יודע איפה, הם רוצים לעשות שם ליגה. אין שם שני שחקנים.
שני מועדונים, בוא נתחיל
במועדונים. כן.
שני אולמות?
אתה צריך, לא יודע.
שחקים על החול.
אולמות זה מרימים ביום, זה לא הבעיה שלהם. כן. אבל לפחות, אתה יודע, ננו גינסבורג הלך לאמן
ביפן.
ביפן.
וגם עודי מאור, שתי קבוצות.
וגם העוזר הוא ישראלי.
כן, של שניהם.
הם ביחד קנו רחוב בדיזינגוף. תגיד.
לגמרי.
חבילות של כספים. העוזר מאמן שם מרוויח יותר מאשר... המאמן הכי, אני לא יודע קטש כמה מקבל, אבל העוזר של ננו מקבל חבילה. חבילה.
המטרה שלהם היא רק לשכנע אותם שזה פרוסס, ולוקח 5 שנים לבנות קבוצה.
בדיוק, תהליך. מהמילה זה פרוסס, בדיוק.
איך אומרים פרוסס ביפנית?
צריך לסמוך עליו גם, אבל.
בדיוק.
איזה שטויות.
לחבר'ה שלנו, למאמנים, זה גם... אתה מאמן הרוב גם מדהים.
כן.
היפנים, אין שם איזה אחד שהוא...
אז אתה מרגיש טוב שם.
כן, בדיוק. טוב, מה יש לנו עוד? יש לנו משהו לדבר על הליגה פה? הפתעה אין.
הפועל חיפה עשתה החתמה מעניינת, מעניינת אותי דעתך. סילבן לנדסברג.
סילבן היה שחקן שלי. אחלה שחקן, אחלה בן אדם. כל מה שאתה רק רוצה. הוא לא שחקן זול, דרך אגב.
כן.
הוא... ראיתי איזה כמה שניים סרטונים שלו לאחרונה, מה שנקרא, מספרד.
העונה ביורו-קאפ, בספרד היה לו יותר קשה. ביורו-קאפ הוא שיחק פחות מ-15 דקות, בגרן קנריה, וקלה 9 נקודות למשחק.
זה הרבה.
45% ל-3.
זה הרבה.
זאת אומרת, הידית עוד שם.
הידית שם, הוא עושה עוד דברים, אני אומר לך באחריות, כי ראיתי איזה סרטון אחד או שניים של המשחקים שלו ביורו קאפ, הוא אחלה, זה לא משנה הגיל שלו, כי יש לו גוף טוב. חסין יודע להביא שחקנים. הוא חך כבר. הוא חך. עכשיו, אם אני לא אומר את זה, אני בלילה ישן במסדרות.
מפה ישר לשדה.
רגע, למה אנחנו צריכים לצפות מנבחרת העתודה ומנבחרת הנוער? תן לנו תרחישים ריאליים.
נבחרת העתודה 1-8, נבחרת הנוער 1-5.
אוקיי.
קדטים להישאר דרג.
אוקיי. 1-8 עתודה זה בגלל שדני וולף לא נמצא.
בדיוק.
בגלל אתה 1-8.
אתה מבין שהפסדנו על נקודה, הפסדנו על אליפות אירופה.
כן.
שלישית, שאני לא חשבתי שתהיה ראשונה, ופחות חשבתי על השנייה, וכמעט לקחנו את השלישית.
כן.
אבל קדטים, אתה אף פעם לא יכול לדעת, זה גם דור שבגיל הזה, קורונה, כל הסיפור הזה,
עברו כל מיני דברים.
אתה אף פעם לא יכול לדעת, יש לנו אבל קבוצות לא רעות. לא רעות. באירופה הבעיה, זה לא בעיה, כן? אתה תמיד, בגמרים, באליפות, אתה משחק עם סרביה, אתה משחק עם ספרד, אתה משחק עם ליטא, אתה משחק עם הטורקים, אתה משחק עם היוונים. זה מדינות של גנטיקה יותר טובה משלנו, וגם עובדים כדורסל. אז תמיד זה קשה לנו. אנחנו קצת עם הראש, קצת טיפה יותר טובים.
מפצים.
מפצים, בדיוק.
ושאלה אחרונה, תגובתכם לדני אבדיה בפורטלנד.
אני לא יודע אם אתם זוכרים מה שאני אמרתי לפני 4 שנים. אתה התחיל בוושינגטון.
משהו כזה.
אגב, פורטלנד זה במדינת וושינגטון?
זה אורגון, אבל במערב. כאילו, רחוק.
קרוב אבל, לא?
כן, כן, זה אחד מתחת. וושינגטון זה נראה לי בגבול עם קנדה.
קרוב, קרוב, קרוב. בסוף NBA, אם אתה לא סטף קרי, לברון, ואתה לא שחקן להביא קבוצה לאליפות, תישאר בסוף ה10 שנים עם הרבה כסף.
כן.
זה מה שחשוב.
זה גם חשוב.
בעיניי מה שמדהים זה...
אני אמרתי שהוא לא יישאר בוושינגטון, אני אמרתי שהוא צריך קבוצה שתאמין בו, עם מאמן טוב. בקבוצות כאלה, שהמאמנים מתחלפים, והשחקנים מתחלפים, ומפסידים כדי לקבל בחירה יותר טובה, כן, מפסידים בכוונה.
נכון.
כן.
תגיד, אתה מבין את המשחק? משחקים כדי להפסיד, ולקחת בשנה הבאה, או בסוף השנה, לקחת בחירה יותר טובה. תגיד, זה ספורט תחרותי כאילו?
קצת מבאס אבל, שסוף סוף הוא יצא מוושינגטון, אז לאיזה קבוצה כזאת, שהיא כמו וושינגטון בתכלס.
תשמע, העניין בסופו של דבר זה...
פורטלנד פעם היו סחורה, יש להם פחות שם של...
אבל קלייד רקסלר כבר לא משחק.
גם דמיין לילארד כבר לא. אבל העניין הזה שאתה יכול לקום ב2 בלילה בישראל ולראות שעברת קבוצה, כאילו בעיניי זה לא נתפס העניין הזה.
זה שוק בשר, אה?
זה מטורף. כאילו הרעיון הזה של...
איזה שוק בשר.
פשוט, מישהו שלח לי הודעה שהוא ראה בטוויטר ש... פרסמו ב-ESPN שאני כבר לא בוושינגטון.
הוא קיבל אבל את החוזה של וושינגטון.
לא, בסדר, הכל טוב, אתה עובר ככה, אבל כאילו...
שיפור לא. קנו את החוזה שלו.
נראה לי, כן.
אותו דבר.
אבל תחשוב, אתה...
לא שזה מעט, אבל שיהיה לו לבריאות.
אורז את המזוודות, עכשיו ועוד 6 שעות תיסע, יאללה, בהצלחה. כך, מזל שהוא רווק, תחשוב, ילדים, משפחה, זה, כולם עכשיו עוברים איתך ל... אין לך שום סי. טורף.
כן. טוב, זה ה-NBA.
לא, יש ב-NBA, אתה לא רוצה... אתה יכול להגיד להם, תשמעו, אני לא רוצה לעבור.
אני קראתי ראיון עם קריס פול עכשיו, לפני שהוא עבר לגולדן סטייט, שפשוט ראה בה, אשתו ראתה בלילה, העירה אותו, אמרה לו, טוב, אנחנו עוברים לגולדן סטייט, מפיניקס. כאילו לקליפורניה.
זה סן פרנסיסקו.
לקליפורניה.
מה, מה, יותר טוב אני...
אחלה, כן, רק...
לא נראה לי שראה את זה בטון שאתה הצגת את זה, אבל כן.
כן, אבל בעיקרון, זאת העבודה, היא עבודה שיש שכר יפה בצידה.
ברור, ברור.
ובחרת ל-14...
זה הביזנס שם, כן.
כן, בחרת עבודה כזאת ל-14 שנה.
לא, אבל שמע, זה קטע, כי ב-NBA הרי השחקנים הם הכוכבים. באירופה המאמנים הם הכוכבים, זה קצת הולך לכיוון השחקנים בשנים האחרונות. אתה רואה מצב שמישהו יבוא ל... לא יודע, וייד בולדווין, נגיד, עכשיו יהיה לו 2 חודשים קשים בפנר, יתעורר בבוקר, יגידו, סגרנו אותך, אתה עובר לברצלונה. אין דבר כזה. שמה?
דרך אגב, המרחק מאיסטנבול לברצלונה הוא יותר קצר. רגע, אפס פילזן נשארו עם המאמן, עם
מיאטוביץ'.
כן? שיהיה להם בהצלחה. עשו איזה העברה, משהו? הרשמה?
היה משהו, כן. היה איזה משהו, אבל כאילו, בעיקר הם משאירים. הם משאירים את שיין לארקין, הם משאירים את דריוס תומפסון, לא יודע לאן הקבוצה הזאת. וויל קלייברן עוזב, שזה משמעותי.
לאן הלך? הולך?
עוד לא יודעים. אולי נראה אותו פה בארץ. הם הביאו את שמיץ, את השחקן הפנים של...
כן, הבלודיני הזה.
שזה מעניין.
כן.
בינתיים לא, את הכי חשוב שכחתי, פואריה.
וואו.
כן.
רגע, סמית ופואריה זה...
קו קדמי מעניין.
קו קדמי מעניין.
עדיין, זה לא מספיק, כאילו, כקבוצה, אבל בוא נראה.
אני חושב שפואריה נתן השנה עונה מצוינת.
רוב העונה, הוא היה הסנטר המוביל שראה, כי טווארס היה בעונה לא טובה.
כן.
טווארס יש לו את היתרונות שלו.
לא טובה, פצועה וזה.
כן, הוא רק צריך לעמוד על המגרש, כבר שינית את המשחק. אבל פואריה נתן עונה צי, וזה לא רק דבר רגיל שריאל מדריד מאבד את שחקן. אז כן, זו החתמה משמעותית, עדיין צריכים עוד איזה שחקן שניים כדי...
זה מעניין ששחקן שנמצא, תראה מה זה, נמצא בנקודת נוחות טובה, ריאל, ליד טאברס, לקח את הכסף, תהנה,
כן.
צחק מתי שזה, עובר למקום שהוא מחויב להצלחה של הקבוצה.
שזה עליך, כן.
כן, זה עליך. בדיוק. עדיין שמיט הוא שחקן לא רק, שמיט היה בברצלונה, נכון?
כן, בעבר, ואחרי זה עבר לז'לגיריס עכשיו.
כן.
עכשיו נראה אותו באפס. טוב, וכל עוד שיין לארקין שם, זה קבוצה של שיין לארקין.
כן, אבל שחקני פנים זה שם...
יהיה לו למי להרים.
בדיוק. לא רק ריבאונד. איפה היינו לפני זה?
הפועל תל אביב משהו.
לא, הפועל תל אביב כבר עברנו בחייך.
מה אתה חושב על הקבוצה ששרס בונה? קודם כל, שרס פירק את מקבי. וייד ובונזי הוא לקח, החתים את שני היוונים, קלטיס ופפיאניס, גם קבוצה מעניינת מאוד. אני קצת, דבר אחיד שאני לא מבין, זה מי הולך להיות שם רכז. יכול להיות שהם הולכים להביא מישהו.
שרס, מה זה?
שרס, תכלס, כן. יש להם כאילו בגרדים את וייד, שאולי ישחק רכז, יש את דבון הול, שהוא לא, הוא לא, הוא 2-3, אצל מסינה הוא שחק קצת רכז, ואת סקוטי כמובן, קבוצה מאוד מאוד מעניינת.
אני לא אוהב את הקומבינציה של סקוטי עם אלה.
זהו, משהו שם מרגיש לי קצת חשוד.
עד מתי החוזה שלו?
אני אמרתי למישהו במכבי, לא יודע את מי אתם תחתימו, את מי לא, תדאגו שלווייד תהיה אופציית יציאה בסוף העונה. תיגמר המלחמה, אם האס לא משאר, אז הוא עוד יכול לחזור.
אני לא יודע, אני לא כך אוהב את המשחק שלו.
של מי, של ווייד?
כן. לא של וייד, של
וויל מיקי. לא, אני דיברתי על וייד.
לא, וייד, תקשיב, אני לא רואה את שניהם אוכלים מאותה צלחת.
כן, כן.
זה בעייתי.
וגם אני אומר לך, העונה הזאת של שרס, כשהוא הגיע הרי מנקודת חולשה, הוא הגיע באמצע העונה, עם שחקנים שהוא לא בחר, עם שחקנים שהוא כבר הספיק לריב איתם לפני.
הציפיות התרוממו.
בדיוק, עכשיו הוא בעל הבית, הוא בונה את הקבוצה, ניקולו מלי חזר כסנטר. בוא נראה,
חבילות של כסף.
בוא נראה איך הוא יתנהל.
חבילות.
מעניין.
בטח חבילות.
תסתכל על זה, חבילות של כסף.
כן, כן, לגמרי. תחשוב רק מה יש להם בשלוש, יש להם את בונזי קולסון, את גודוריץ', את הריק ביברוביץ', שבטוח ישחק, דיישון פייר, ונייג'ל הייז. זה רק בשלוש עם קריצה לארבע.
יבא יהיה.
לפעמים יותר מדי זה...
שתי קבוצות NBA.
לפעמים יותר מדי זה בעייתי.
וואו, 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 וואו.
באימונים.
הם הולכים, הם לא מסתכלים על מקבי, אתה אומר לי מקבי. הם מסתכלים על פנתנייקוס.
ברור, לא, הוא פירק את מקבי פשוט, ברגע שהוא לקח את וייד ובונזי.
זה היה אחר כך הכי קל. תקשיב, כל השנים זה היה צ'סקה נניח, והיה הגדולות אוכלות לבינוניות, והבינוניות אוכלות לקטנות.
נכון.
מקבי צריכה עכשיו להסתכל למטה, אני יודע שהם הסתכלו על שחקן אחד מ... הם הסתכלו על הפלמיקר מוולנסיה?
קריס ג'ונס.
שנשאר שם?
כן.
כי הוא שחק מקבי, מכיר את הארץ וזה, יכל להיות העברה לא רעה, אבל תתאר לעצמך שהוא נשאר בוולנסיה, שזה לא אותו סטנדרטים של מקבי.
אני לא בטוח שהוא אמר לא למקבי.
יכול להיות שמקבי לא רצו מספיק?
אני חושב שהייתה שם מחלוקת בין אבי אבן לקטש.
אני לא מבין את הסיפור הזה. אם קטש אומר, אני רוצה,
לא, שקטש לא רצה אותו.
קטש לא רצה. יכול להיות שהוא לא מתאים. תראה, קטש...
א', זה שהוא לא מתאים לכדורסל של קטש, זה ברור.
אוקיי, אז קטש מנסה...
נזכיר שגם יאניס הטיל עליו וטו, כשיאניס סימן את מכבי, ואז ההנהלה בסוף נכנעה והביאו את קיננבנס.
הוא לא פיקן רולר מדהים.
לא, הוא מאוד, זה כדורסל מאוד איטי, כדורסל מאוד ולנסיה.
כן.
אתה רואה את מכבי שקטש משחקת כדורסל כזה, מכבי תל אביב צריכה, בטח בסיטואציה הנוכחית, לשחק כדורסל של אנדרדוג.
צריך להתאים את הרכז, קודם כל לתמיר, בית לגבוהים.
נכון.
ולשיטה של עודד. עכשיו, פה במקרה הזה, עודד צריך להחליט.
כן.
בסוף, אם תביא שחקן שהמאמן
לא
שלם, הוא ייכשל.
נכון.
השחקן
זה לא
ייקשל.
יכול ללכת, זה לא יכול לעבוד.
השחקן ייקשל.
כן, זה להעמיד את כל המערכת.
ואתה תשמע את זה אחרי כל משחק, אחרי כל הפסד, אני אמרתי לכם לא להביא אותו.
נכון.
הוא לא מתאים לשיטה.
ובטח כשמכבי הולכת לעונה, שיש לה שחקן אחד כנראה סביב המיליון דולר, אז עדיף שזה יהיה שחקן שהמאמן רוצה אותו. כי אלה היו הסכומים, זה היה 300 אלף רק הבייר.
אני מקווה שאני צודק לגבי אוקטובר, ושלא יהיה 15% הורדות בנובמבר.
כן, 15% עליות ולא ירידות.
כן. אבל אם הביאו סנטר ב-750, אז אתה כבר מבין את הכיוון. סנטר זה דבר יקר בדרך כלל. ואפילו 20 שנה אחורה, הסנטרים עלו יותר כסף. אני לא רוצה להגיד לכם כמה, אבל... היו שחקנים סביב מיליון. אז, 20 שנה אני אומר לך, היום מוטלי, 1,200,000, 1,500,000, זה כאילו זול.
כן, כן, לגמרי. לגמרי. בסדר, אם הגבריאל הזה יהיה טוב, יש לי כותרת, בריחת סודן.
בריחת סודן. הבנתי. לחבר'ה הצעירים במכבי זה אומר הרבה.
כן, לבעלים זה...
אוקיי. חבר'ה, נסיים משהו אופטימי או ש...
בסדר, אתה טס עכשיו, לא?
אני טס, אני מתחיל את הקיץ, חבר'ה. הולך להיות בלגן. אבל אני, לפחות אני אהיה במיזוג אוויר טוב.
זה כבר, זה הכי חשוב. בטח באירופה זה לא מובן מאליו.
שני הטורנירים הראשונים, מזג אוויר טוב, בשלישי זה מיזוג אוויר טוב.
יפה.
למה, איפה השלישי?
קרטים.
בסדר, בים זה טוב.
כן, אני לוקח איתי משחת שיזוף. אני מקווה שאני אוכל גם לראות חוץ מאימונים ומשחקים משהו. בהצלחה לכל הקבוצות, אנחנו נהיה פה עד תחילת העונה בטוח, בעוד איזה פעם, פעמיים. אנחנו רוצים גם לעשות תוכנית עם אוהדים, ואנחנו נשמח מאוד שגם האוהדים של מכבי, וגם האוהדים של הפועל ירושלים, וגם האוהדים של הפועל תל אביב, ירצו להתארח פה, ונדבר פתוח. מה שאתם רוצים להגיד, גם דברים טובים, גם דברים פחות טובים, שיעזרו לכם להביא אותם לידי הבעלים. אני אומר לכם שכל הבעלים, ללא יוצא מן הכלל, ומי שמעורבים בקבוצות, שומעים את התוכנית. ככה או אחרת, הם גם לוקחים חלק מהדברים. אז מי שיש לו איזשהו מסר להעביר, אנחנו פה. אם אתם רוצים פגישה ישירה עם ההנהלה, אנחנו גם יכולים לסדר. כן, אבל אל תבקשו מהרלה, יש אנשים שיכולים לעשות את זה יותר טוב. כן, בן.
יאללה. נדב ברכה.
נדב ברכה היה הטכנאי היום, והוא מוכן עם המוזיקה לפי דעתכם?
עוד לא. אז עד שיהיה לנו את המוזיקה...
טוב, עד שיהיה את המוזיקה...
מי לוקח את היורו?
כדורגל.
לא, ספרד נראה.
אני קודם כל טעיתי.
מה?
כי אמרתי צרפת אם אני לא טועה.
צרפת כבר לא תיקח.
והיא כבר לא תיקח. עכשיו גרמניה המארחת כבר גם כן בחוץ. מה נשאר? ספרד.
כן, אנגליה לא...
לא, לא, הם גם לא עוברים, הם לא עולים לגמר.
לא עוברים את הולנד.
לדעתי הולנד, כן. אבל שתי קבוצות לא סימפטיות כל כך.
לא. למרות שהולנד עוד קצת יותר, יותר כיף לראות אותה.
אני אמרתי שאני מעדיף את הגרמנים על הצרפתים, ולא זה הצליח לי ולא זה. ואחד הדברים שחשוב לנו, כאנשים שעוסקים בספורט, הדוגמה, שהספרדים נותנים בכל הענפים. מטניס ועד כדורגל, דרך כדורסל, דרך כל הענפים שהם עוסקים בהם, הם ראשונים. יש שם מודעות לספורט, יש שם מתקנים לספורט, ויש גם גנטיקה לספורט, והם עושים את זה, ויש להם גם אוכלוסייה כדי גדולה, הרבה יותר גדולה משלנו, כן? פי 6-7. אבל הם עושים את הכל כדי להצליח בספורט, וזה ראוי לחיקוי.
כן.
שזה אחלה שבאחלה. תשמע, הם בכל דבר. נכון שבכדורסל הם קיבלו את בראון כחילוש. אני ראיתי אותו.
הוא היה אחלה בקדם אולימפי.
כן, כן. אז כדי לקחת את המדליה הזאת, הוא היה טוב.
כן.
הלו, הוא עזר להם כבר פעמיים.
כן.
אבל אם הם רואים בשדות זרים כדי לקחת, להגיע לאולימפיאדה, אז מי אנחנו שזה, כנראה שזאת הדרך, אז אנחנו מקווים שקרינגטון יעזור לנו לעשות משהו יותר טוב בכדורסל. או שנחזיר אותך לשחק.
המצב באמת יהיה קשה. כמו שמישהו שאל אותי, אתה עושה מילואים? אמרתי, בוא נעים, אם מגייסים אותי, כדאי שתברח.
לא, קודם כל תסגור את התריסים. אני, אם אתה הולך למילואים, אני סוגר את התריסים. דבר ראשון, אחרי זה אני ישן בממד, סוגר את הדלת ברזל הזאת. תגיד.
מה לי ולזה?
זה דרך אגב, אני לא יודע אם אנחנו נשדר את זה או לא, אבל זה רק בנושא החרדים. כולם מדברים דטלש, על נושא החרדים, גיוס וזה. מה ביוק הם יעשו שם? אחרי שהם מגיל, מתי מתחילים ללמוד בחדר?
גיל 3-4.
אוקיי, מגיל 3 עד גיל 18 או 20, הם יושבים על התחת, בתוך חדר סגור, במשך מרבית שעות היום. מתי הם הולכים הביתה? 6-7?
כן.
משהו כזה. יושבים איזה 14-15 שעות, על התחת, לומדים תורה. מה אתה יכול לעשות איתם בצבא? אומרים חסר לוחמים. אלה ילחמו, אתה יודע מה? אם אלה ילחמו, באמת, תישן בממה.
לא, למרות שאתה רואה את הנחל החרדי, נצח יהודה.
הלו, נחל חרדי זה משהו אחר.
זה משהו אחר. שזה המודל.
מה הם למדו? הם למדו גם כן בישיבה 18 שנה?
חלקם.
מה זה חלקם? אם אתה אומר נחל, הם כבר היו בנחל.
לא, לא.
לא?
לא, לא. אין קשר.
אוקיי.
אין קשר. קודם כל, הדיבור...
רגע, זה חבר'ה דתיים או חרדים?
חרדים, חרדים.
חרדים.
דתיים הם בכל הצבא.
אוקיי, אוקיי.
חסרים לוחמים, ולא כל בני הישיבות הם בדיוק עילויים בתחום התורה, ולא כולם לומדים תורה באמת. שם הבעיה.
יש כאלה שגם לא מגיעים לישיבה בכלל.
בדיוק. שם מתחילה הבעיה, וגם...
אבל רגע, שנייה. אלה שלא באים לישיבה, הם... משתמטים בכל מקרה. הם באו נרשמו לישיבה כדי לא ללכת לצבא.
כן.
זה שהם לא באים לישיבה, זה מישהו מכסה עליהם.
נכון, ואת זה צריך לפתור, ובטח לא להגן את זה בחוק, שבגלל שיש לך כיפה בצבע מסוים, אז אתה לא צריך, ואתה שאין לך כיפה, או אני שיש לי כיפה בצבע אחר, אנחנו כן חייבים. ואם אנחנו לא קשירים ללכת לצבא, בעיות כאלה או אחרות, פיזיות, זה, אז אתה חייב לעשות איזה שירות לאומי או זה משהו. והם בפנן, לא.
תן לי הצעה על ה... תראה, מאחר וספורטאים גם כן, חלקם...
משקי ממטרות למיניהם.
אבל עושים צבא.
כן.
הלכו לצבא, רובעי 2, 3, 4, אפילו לנצברג דרך אגב היה בצבא.
נכון, גם לבן מרסר, לא?
לא יודע, יש כאלה שנרשמו בצבא, יש כאלה שהיו בצבא.
נכון.
נדמה לי שלנצברג עשה טירונות, אם אני לא טועה, כן. ודרך אגב, אני גם הבאתי אותו לכל מיני התנדבויות כאלה של זה.
בוא נמנה מה היה האחוז שלו במטווחים.
לא, לא, תגיד, בחייך, אני כמעט נהרגתי במטווח, אתה אומר לי זה. עשיתי רובעי 2, היה צריך לראות באיזה ברווז, מישהו ירה לי ליד האוזן.
וואי, וואי, וואי.
הייתה לו פליטת כדור, הוא היה בדיוק לידי. זה הדבר היחידי שאני זוכר מהטירונות. שעשיתי לא טירונות קרבית, כן?
כן.
אבל חבר'ה, בוא מחוץ לכדורסל.
אוקיי.
פתרון, יש לך פתרון?
למה? לסוגיית החרדים?
כן.
לגייס, הצבא עצמו אומר שהוא צריך 3,000. 3,000 אתה יכול למצוא.
4,800, מתוך 60,000.
אוקיי. נו, בעיה?
קודם כל זה לא בעיה, מה הם יעשו שם?
ילחמו, מה זאת אומרת מה יעשו?
וואלה?
כן, בכמויות האלה בטח שאתה יכול
למצוא. אתה ישן בלילה בשקט?
כן.
לא מאמין לך.
כן, כאילו כמה שאפשר לישון בשקט במדינה הזאת, כן, הכל יחסי. מה, אם היית אומר לי עכשיו, כל החרדים צריכים ללכת לגולני, אוקיי, בוא נצא מהסרט, מה שנקרא. אבל בכמויות האלה, בוודאי, זה היה צריך להיות גם בלי קשר למלחמה.
זה 7-8%.
ושוב אני אומר, האמירה הערכית פה היא החשובה. האמירה הערכית שכל אחד צריך לתרום את חלקו. אתה גם לא רוצה את ערביי ישראל שיהיו בצבא, אבל אתה רוצה ש... בתוך הקהילה שלהם ובתוך המגזר שלהם ייתנו את התרומה שלהם למדינה.
אני רוצה שכל מי שמקבל שירות מהמדינה יתרום למדינה משהו.
יפה.
כולל הערבים דרך אגב, כולל המגזר, תעשו משהו. אבל מאחר והם עושים את זה בכסף, אבל הערבים לפחות עובדים בבתי חולים וסוחבים מיטות.
נכון.
אוקיי? אז אני אומר שאני לא יכול להוציא היום מישהו במקום להביא חרד לעבוד בבית חולים שיתרום משהו. אבל מה אתה עושה אם לא? לוקח להם זכות בחירה, מוריד להם ביטוח לאומי.
מוריד להם, קודם כל בכיס. אתה לא תורם?
מוריד ביטוח אז, לאומי.
כן, קודם כל את הדברים האלה, הקצבאות, כל הדברים האלה. ואגב, איפה, מה האבסורד שיש בממשלה?
אתה לא פוגע רק בו, אתה פוגע גם בילדים. אוקיי.
אז
כן.
הרי יש את אלה שאומרים, זה הכי מצחיק אותי, חלק מהמנהיגים בציבור החרדי, אומרים, אם יגייסו אותנו, נעבור לחול. בבקשה, תעברו לחול, מישהו ייתן לכם לא לעבוד בחול.
זה בדיוק
כמה העניין. כמה חרדים חיים בניו יורק? כולם עובדים.
מחכים להם בברוקלין.
כולם עובדים.
מה זה עובדים?
אז הם יכולים לעבוד.
יש להם רחובות של עבודה.
זה, כן. ומה הכי אבסורד? יש לך בממשלה מפלגה שקוראת לעצמה הציונות הדתית, שזה כמו המכוערות שקוראים להם יפה, ומפלגת הציונות הדתית אומרת, לומדי התורה של הציונות הדתית הם פחות חשובים מלומדי התורה של הישיבות החרדיות. הם מזלזלים כאילו בעצמם. איך יכול להיות הדבר הזה?
תקשיב, אתם בעיה.
בהחלט. מה זה אתם? זה לא אני.
לא, לא אתה, אבל...
אני לא הצבעתי למפלגה הזאת, אני לא רואה בציונות הדתית. הציונות הדתית שלי היא 180 מעלות ממה שהם מייצגים.
טוב, חבר'ה, אנחנו לא מצינו את הנושא, אנחנו נעשה תוכנית פוליטיקה בנפרד.
כן.
זה לא עוזר לספורט, אנחנו גם לא כל כך, אין לנו, יש לנו מעט דתיים, אבל הם מביאים, אבל הם מביאים, לפי מה שהם אומרים לפחות, התפילות שלהם מביאות לנו מזל לפעמים.
אז איפה ועדת החקירה על בני הישיבות שנכשלו בשבעה באוקטובר?
כן.
אם הם שומרים על המדינה, אז הם נכשלו?
נכון. הם פשוט לא הספיקו להגיע עם ספרי תורה על הגבול.
כנראה.
נדב ברכה, מה, אתה מוכן? תן לנו מוזיקה בראש. תודה חברים, אנחנו משתתפים בצער המשפחות השכולות. אנחנו מאחלים החלמה מלאה לפצועים. היום קראתי שיש כבר איזה 14,000 פצועים שאנחנו לא יודעים. גם בגופם וגם בנפשם. החלמה מהירה והחזרה מהירה של החטופים.
אמן.
תודה שהייתם איתנו.